ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. בוקר טוב, בוקר טוב. כן חבר'ה, עוד בוקר. מה קורה עם האיראנים? מה קורה? לא הבנתי. אני הרחתי אתמול שלא התקפו, טראמפ הריח שכן, בסוף אני צדקתי. אז זה קצת פוגעני כל האירוע הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, בוא כאילו אולי נודיע להם מתי נוח לנו, נחליט אצלנו פה מתי אנחנו רוצים, כן, נוח לנו מבחינת שעות ימים, ונודיע להם, ניתן להם הודעה במקום כל ההמתנה הזאת, כן, איך זה נקרא לפני ששת הימים? תקופת
המתנה.
המתנה, כן.
יש כל תן פקודה.
בדיוק, אתה מבין, זה כל האירוע, זה דבר שלישי.
צריך לא, צריך למסע ומתן. הם אומרים, יום רביעי בין 12 ל-2, נוח לכם, מה אתה עונה?
בדיוק, ואז כאילו עושים סקר, אפשר אצלי בטוויטר, אני יכול לנדב את הטוויטר, את הטלגרם שלי לעשות סקר, מתי אנשים רוצים? זה לא כזה מורכב.
הבעיה היא שזה כמו שאתה קובע עם הטכנאי של המכונת כביסה, ואז הוא לא בא. נו, אין לך תשובה, זהו. האמת שאין תשובה פה.
זהו, אין תשובה. טוב, רייטינג. רייטינג 8-9, יפה, יפה. שרון גל 6, עבר את דרוקר 5-8, יפה. בסדר, אוקיי, נתונים לא רואים, אפשר להמשיך איזה, סקר 103, שימו לב, יש סקר 103, עוד לא קראתי אותו, בוא נראה, ברקע המדינה נדונה, 34% מהנשאלים סבורים כי יש להמתין.
ואיזה קשר להמתין?
להמתין, מה זה להמתין? על פי ממצאים ב-7-9, 34% מהנשאלים סבורים כי יש להמתין עם התקפה נגד איראן, התקפת מנע, כאילו נגד מה שנקרא מכה מקדימה, ולהגיב רק אם נותקף. כן. ניתן לראות כי צמיחה של 62% של מצביעי הקואליציה במכת מנע, לעומת 45% מצביעי האופוזיציה קוראים להמתין, ואילו, זה קצת מבולגן לי, למה אין עמודות? למה? טוב, נתניהו חוזר להוביל. בסקר 103 FM, בדקנו את התמיכה בכל המועמדים, תוצאות, נתניהו מוביל עם 28%, אחריו בנט עם 21%, גנץ עם 4%, וליברמן, לפיד בשר עם 7-6.2% בהתאמה.
תסלח לי תחנת 103, אבל אם, אני לא מכיר את הסקר הזה בכלל, אבל אם זו השאלה שהם שאלו, מיותר לקרוא אפילו.
אוקיי, אני מבין שאתה לא אהבת את התוצאה.
לא, קודם כל, אתה יודע, אני אומר לך מה שאני אומר לך תמיד. אוקיי, נתניהו מוביל בכל הסקרים. למה לא נקבע תאריך בחירות ונרפא פה את הציבור?
למה כן? למה כן? יש תאריך בחירות, למה לא נקבע? למה אתה לשקר? למה לשקר? יש תאריך בחירות בנובמבר 24. נובמבר 26, סליחה, נובמבר 26, יש תאריך לבחירות. אני מבקש עד אז להתאזר בסבלנות. בוא נמשיך עם הסקר רגע.
רגע, אבל אנחנו בדיון על זה, כן? אז אני אסביר לך.
לא, אני אדבר על הדיון אחרי הסקר, שנייה. רבע מהנשאלים תומכים בפיטורי גלנט. סקר, כי רבע מהישראלים תומכים בפיטורים, ואילו 48% מתנגדים לכך. מבין מצביעי מפלגות האופוזיציה קיים רוב מוחלט של 85% שמתנגדים לפיטורים, בעוד שאצל מצביעי מפלגות הקואליציה, 42% תומכים בפיתורים, ואילו 26% מתנגדים לכך. 47% מהנשאלים תומכים בעסקה הנוכחית לשחרור החטופים, ו-23% מתנגדים. במקרה של מצביעי האופוזיציה בלבד, אנחנו מגיעים לרוב של 73%. אצל מצביעי הקואליציה ישנם 30% תמיכה בעסקה. טוב, זהו. כן, בבקשה, מה אתה רוצה להגיד?
שני דברים. צריך בחירות מהסיבה הפשוטה שאחרי אירוע כמו 7 באוקטובר, שהוא אירוע היסטורי ברמה תנכית ו... מחדל וקשל שלא היו כמותם גם במלחמת יום כיפור, הכי הכי בסיסי ואלמנטרי זה ללכת לבוחר. הרי אם זה היה הפוך, אתם כבר הייתם מזמן על הבריקדות. עוד מעט אני אשמיע לך כמה דברים בהקשר הזה. ולגבי הסקר, שוב, אין לי מושג מי עשה אותו, אבל איש מקצוע הוא לא, מכיוון ש אתה רואה בכל התחנות, בכל המקומות,
זה סקר 103.
מצוין, מה לעשות? אני לא חייב לזרום עם כל מה שעושים ב-103, כי אם הם היו שואלים מישהו שמבין, הוא היה מסביר להם שבמצב שלנו, שזה כן ביבי, לא ביבי, עושים סקר ראש בראש. למה? כי נתניהו תומך כל הגוש של נתניהו, והגוש השני מתחלק בין כמה אנשים. ולכן אם אתה רוצה לדעת את המצב האמיתי, אתה עושה נתניהו מול גנץ, נתניהו מול לפיד, נתניהו מול בנט, נתניהו מול ליברמן, כמו שעושים כולם. אבל בסדר, נשמה שלי, אתם מובילים בסקרים. הלאה.
כן. כן, אבל גם בעניין הזה נתניהו מנצח כשזה ראש בראש.
מצוין. אז אמרתי, לכן אמרתי שאתם מובילים בסקרים, רק כן. חבל שאת הקטע הקטן הזה של הבחירות.
גם כן. בבחירות אנחנו מובילים.
כן.
גם בבחירות בסוף
תתקדם,
נתניהו,
תתקדם.
איכשהו נתניהו פה ראש ממשלה 17 שנה, כלומר זה לא רק בסקרים, זה גם במציאות, אנשים אפס מה לעשות, בצר להם, בוחרים בין אלטרנטיבה טובה יותר, בוחרים בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.
אז אפשר פה רק להוסיף שנכון, כי אני בדרך כלל מי שאומר פה שהוא 17 שנה ראש ממשלה זה אני, כי באותם 17 שנה הוא לא עשה כלום והוא לא אחראי על כלום.
אני רק מזכיר
לא
לך
בקרמל,
שאתה לפני
ולא
רגע,
על אסון מרון, ולא
רגע,
על המלחמה, כן. ולא על האסון ולא על הרציחות, ולא על הורדת איזה
אבל אני רק מזכיר לך שאתה לפני רגע אמרת
שהמדינה הזאת הייתה ולא זה שאיבדנו את הגליל, ולא זה שאיבדנו את הנגב, על כלום הוא לא אחראי אבל לא היה 17 שנה ראש ממשלה.
אתה לפני רגע אמרת שהייתה פה מדינה הכי נפלאה בעולם. מי הביא את המדינה הזאת להיות המדינה הכי נפלאה בעולם? איך יכול להיות עם כל ה-17 שנה האלה זה היה רק אסונות לזה שאתה אומר שזו הייתה המדינה הנפלאה בעולם? מי אחראי? מי הראש? מי השם בזה שהיא הייתה המדינה הנפלאה בעולם? מי? מי? תסביר לי מי, תן לי שם אחד, תן לי כמה אותיות, תן לי, מתחיל בבית, לא מתחיל בבית.
יש לי הצעה. אנחנו יכולים ללכת רק על שתי אופציות, אחרת זה כושל, כי לא אין לזה היגיון פנימי. או שאני יודע, כן, אני לא מסכים עם זה בשיט, כמובן, כל אידיוט יודע שהוא לא אחראי פה על ההייטק ועל הסייבר ועל הטכנולוגיה, או לא, אבל רגע, או שהוא בזכותו היה פה כל כך נפלא, אבל הוא אחראי על המחדל, וכן צריך ללכת הביתה בשמונה באוקטובר, או שלא. אין אופציה אחרת, יקירי, בתורת המשחקים ובתורת ההיגיון. אי אפשר כל פעם, הרי בסוף אנחנו חוזרים לאותו אירוע, שכל פעם שיש שחררו חטופים, טק, גם בשבת, הודעה ראש הממשלה, אבל כשיש כישלונות, ויש הרבה מאוד כישלונות, אז שולחים את הגרי או את תמרי, אתה זוכר את הצריף של תמרי?
ודאי.
או את סבתא שלי. זה לא הולך ככה, זה נחשף, זה היה ביצה, עם רוחה על הראש.
כן.
אבל תגיד, אתה באמת חושב שאנחנו צריכים להתחיל כל בוקר בפינת רייטינג וזה? למה הרדיו, מזיני הרדיו צריכים להתעניין בכמה...
אתה יודע שאם אני לא אומר את הרייטינג, אנשים שולחים יודעות למה לא אמרת את הרייטינג?
יש אנשים שישלחו לך הודעות על כל דבר.
בסדר.
כמו שאתה יודע.
אז רק זה טוב, אתה יודע מה, בסדר, בוא נתקל, לא פתח לו, הרייטינג היה מילה, מאז דיברנו על הסקר, איך הגעת לרייטינג? מישהו שלח
גם
הודעה?
גם הסקר.
תאמת, מישהו שלח הודעה בעניין הזה או לא? תאמת.
בילדים שלי שלו.
אוקיי.
אני טוב, באמת חושב ככה.
אגב, כמו שאומרים, אגב.
שניים מהם בכלל בקרטים, ויש להם אישור לא לחזור.
כן. כן. אני אמור לנסוע לחופשה אחרי תשעה באב, להערכתי בתשעה באב.
אני אמור לנסוע בשבת.
להערכתי, לא, אתה תיסע. לי בתשעה באב הם יעשו את התקפה ולא יהיו טיסות. אתה תראה,
זו הערכה שלך כרגע?
זו הערכה שלי. תשעה באב הם עושים התקפה ולא יהיו טיסות.
מכיוון שאני מאמין ביכולות המאגיות שלך, אז רווח לי. אני אמור לטוס בחמש וחצי בבוקר אור ליום ראשון, ואתה אחראי עכשיו על זה שזה יקרה. תודה.
זה יקרה, אני דואג לזה שאתה טס. כל עוד זה אחריות שלי, לזה שאתה טס, אתה טס.
מתי יוצא תשעה באב?
יום שני הבא.
אז אני חוזר ואתה בא.
כן, משהו כזה, נערף, אין לי מושג.
זה נקרא הפרדת כוחות.
אני פה בארץ, אני בא, לא...
אתה יודע שעל פי אמונות מסוימות, תשעה באב זה... הימים האלה מאוד מאוד מסוכנים.
ברור, נכון.
אתה יודע שטובעים בים בימים האלה, אני לא צוחק.
נכון.
אגב, לא בגלל אלוקים או משהו, אלא פשוט בגלל הזרמים באותה תקופה. ואני לא האמנתי, לא, זה אמיתי.
כן.
זה אמיתי, הים גם הכי גבוה.
לא הולכים לים ולבריכה בתשעת הימים.
אז תקשיב, אז אני צילמתי פעם סדרה לחינוכית, במשך חודשים שלמים, והבמאי, ברחו בשם יריב, פנומן שאין כדוגמתו, וגם גולש גלים, ובאמת כאילו, והכרתי אותו, ובאמת התאהבנו אחד בשני, ולפני הצילום של הפרק האחרון, בתשעה באב, או למחרת, או יום קודם, בתקופה הזו נכנס לים ולא יצא. אבל מאז אני אומר, חבר'ה זה אמיתי, והתחלתי להתעניין בזה, ואשכרה הים פה, הים שלנו, אם יש לזה סיבה, זה עניין של זרמים, אתה יודע, הוא גם מאוד מאוד גבוה בתקופה הזו, פשוט סכנת נפשות, סכנת נפשות. בשני מטר בפנים אתה כבר יכול לדבוע.
טוב, בסדר, 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 בסדר.
בקיצור אני טס, תודה.
תהנה, תהנה. מה אנחנו רוצים להגיד? בוא נפצח, מה אתה אומר, לפצוח?
פצח.
לקפוץ לבריכה בתשעת הימים או לא לקפוץ? כי אין מים.
זה לא, עכשיו, רגע,
כי מים אין.
אנחנו כבר בתשעת הימים?
ברור, מראש חודש אב, ראש חודש אב היה אתמול.
אז אולי אתה מלא קודם מים?
לא, לא, אני קופץ בלי מים.
בלי כלום.
אבל ראש.
ראש.
כן.
אני מעודד מה המקפצה
מהיציע. תן לי בבקשה קרן מרציאנו, בסדר? תני לי, רגע, שנייה, שנייה, קרן... לא, תני לי יועד חמו, תני לי יועד חמו, תני לי יועד חמו.
בסוף היה פה ראש ממשלה, נפתלי בנט, שבמשך שנה, אחת הגאוות הגדולות שלו הייתה, אנחנו הפסקנו את נושא מזוודות הכסף לחמאס, הוא חזר על זה, הוא אמר על זה, אתה יודע מה, לאוזן ימנית זה אפילו נשמע הגיוני, אבל מה מסתבר? שזה רק החליפו תפורה ואפילו העלו את כמויות הכסף, רק לא במזוודות, בסחורות, בפועלים,
מה ביג דיל?
אז
אני אגיד ככה, הרבה, הרבה, הרבה יותר כסף
נכנס
היום לעזה. הרבה יותר כסף, משום שממשלת נתניהו, התפיסת עולם של נתניהו הייתה, אני רוצה חמאס מוחלש. זו התפיסה שנתניהו הולך איתה במשך שנים, כמו איזה נגיף, נגיף מוחלש, אז אני רוצה חמאס מוחלש. בא בנט, ועכשיו תשפטו כל אחד, נשפוט איך שהוא רוצה, אבל בא בנט ואומר, אני משנה את הדיסקט. ובנט, אגב, משנה דיסקט, בין היתר, משום שצבא הגנה לישראל דוחף אותו לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בא מגיע רק ממנו, הצבא במשך הרבה שנים מדבר על אסטרטגיה אחרת. הוא אומר,
תן להם רווחה כלכלית יותר.
כן, בוא נפתח את עזה, בוא ניתן יותר כסף להגיע, והרבה יותר כסף מגיע לעזה היום, ואני מדבר איתכם באמת על מקום שמשתקם לו. באה ממשלת ישראל של בנט ואומרת, אני רוצה להגיע למצב שבו יש הרבה כסף בעזה.
שיש הרבה כסף בעזה, הרבה כסף. לא כמו נתניהו שרצה חמאס מוחלש. עכשיו תראו, הוא חוזר על זה בין כל השנים, כל הימים, כל החודשים, כל השבועות, כל השעות, כל הדקות. זאת האמת, תדעו, אתם בהנדסת תודעה, עובדים עליכם. כמו שעבדו עליכם עם הגז, כמו שעבדו עליכם עם הקורונה, כמו שעבדו עליכם עם השוחד, כמו שעבדו עליכם עם הצוללות, כמו שעבדו עליכם עם הרפורמה המשפטית, עובדים עליכם, עובדים עליכם. עם הכסף נתניהו רצה חמאס מוחלש, מוחלש, שיהיה עם הראש טיפה מעל המים, לחלק לאנשים העניים. כשבנט נכנס, כן, שפכו שם כסף פי ארבעה. פי ארבעה, אם הדלק זה פי ארבעה, עשו חישובים, זה פי ארבעה כסף, והכניסו את הפועלים כי רצו לחזק אותם. בנט אמר את זה בקולו, אני השמעתי לכם את זה פה בקולו, לא פעם אחת. רצו לחזק, שיהיה להם טוב, שיהיה להם פרנסה, שיהיה להם כלכלה, שיהיה להם רווחה. זאת האמת, תדעו לכם, כל פעם עכשיו שהוא אומר לכם, הוא נתן את ה-30 מיליון והמזוודות, תדעו את האמת, הוא רצה חמאס מוחלש, ראש טיפה מעל המים. זה דבר אחד. עכשיו, תתני לי את קרן מרציאנו.
והעובדה הזאת שאנחנו לוקחים כמובן מאליו שראש הממשלה יכול לפטר את גלנט, מה נהיה עם הסיפור הזה? ירון, מה? כאילו מדברים, שר יחליף, יש גם, עכשיו מדברים על כל מיני אפשרויות אחרות ששרים יחליפו. מה, ככה מובן מאליו?
רגע, לא, אני לא מבינה. רגע, שנייה, מה? ראש ממשלה מפטר שר? לא הבנתי, איפה אנחנו חיים? בדמוקרטיה? מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אני לא מבינה. חבר'ה, תסבירו לי פה, אני רוצה לשבת, אנחנו יושבים פה בתרעלה 12, ואני רוצה להבין, איך יכול להיות שראש ממשלה בדמוקרטיה מפטר שר? זה לא הגיוני. בוא, אתה יודע, זמרי אמר אתמול דבר גאוני בפטריוטים. בוא נראה שהוא יפטר את בן גביר, נראה אותה איך היא מדברת. נראה את כל היפים, כי הם עושים גיוס של עשרות אלפים נגד פיתורים של בן גביר, כי זה לא דמוקרטי. כמה אתם מגוחכים, אלוקים? עכשיו תראו, הם אוספים חתימות לליל גלנט 2. לליל גלנט 2. מלא אנשים אמרו לי, בוא ינון, תעשה עצומה נגד, תאסוף עשרות אלפי אנשים. לא. לא. אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. הם רוצים את המלחמה. הם רוצים מלחמת אחים. המחאה שלהם לא קיימת. אין אנשים. הם נגנבים, הם מתרללים. הם רוצים את הקונפליקט. הם רוצים את האימות. לא אתן להם את זה. לא, בטח לא בתשעת הימים, לא בראש חודש אב. כן, לא לפני תשעה באב. חלילה וחס. לא עוד מלחמת אחים. לא יהיה. זה היה יפינק, זה היהדות שלו, שהוא מדבר כל היום היהדות שלו, שהוא מחרחר מלחמת אחים. מי שואל אותך בכלל אם לפטר שר או לא לפטר? מי שואל אתכם? מי שואל אתכם? מה אתם חושבים? שעוד פעם תעשו מדורה בכביש, ואם ראש הממשלה יפטר אותו, אז זה מה שיקרה? ראיתם שבוע שעבר הימין טיפה נדלק שנגעו לו בלוחמים הקרה? כולכם הזדעזעתם? מה זה טיפה? כמה מאות הלכו וזה בקטנה? מה אתם חושבים? אנחנו במלחמה, תתעוררו. המציאות השתנתה, אתם חיים בשישה באוקטובר. אתם לא מבינים איפה אתם חיים. אוספים לי חתימות באינטרנט, כן, ליל גלנט 2. חיילים פה מחרפים נפשם, נופלים, פצועים קשה, אתמול הייתה איזה תקרית עם שבעה פצועים, ארבעה פצועים קשה. תגידו, אתם מטורפים? מישהו שואל אתכם אם לפטר שר או לא? ואגב, אם השמאל כל כך רוצה שהממשלה תלך, למה הוא נלחם בשביל גלנט? מה קרה שהשמאל נלחם בשביל גלנט? מה יש בגלנט? או שהוא חייב לכם על מה שעשיתם לו פעם שעברה? או שהוא מייצג את העמדות של השמאל? או שהוא מתדרך נגד ראש הממשלה? יכול להיות שזה הוא מתדרך, כי אתמול שמע את ניצן אלון אומר שבכלל, כמו שאני אומר לך, כל הימים אין עסקה. ושנתניהו לא פוגע בעסקה. פתאום מתבררים דברים שאתם כמה ימים פה בתבלה מטורפת שנתניהו הורס את העסקה. אין כלום, מה קרה? מה קרה? פוצץ לכם את כל הבלון, את כל התבלה שלכם. כמה שקרים? כמה שקרים עוד נוכל? כמה? כמה? כל יום פותחים לנו את הראש ושופכים פח זבל פנימה. זה היה ככה על קצה המזלג. על קצה המזלג.
אז כמה הערות. הימין התעורר, הוא אמר, כי נגעו לו בחיילים. לא, לא נגעו לו בחיילים, והימין לא התעורר. זה לא היה הימין מה שהסתער על הבסיסים הצבאיים, זה היה ערב רב של כהניסטים וביביסטים, שלפעמים זה אותו דבר אפילו. מי שואל אתכם לפטר את גלנט? אני רק מזכיר, פיתרתם כבר את גלנט, אתה אפילו נתת את זה בלעדי, רק שהוא לא פותר. אז כנראה שכן שואלים. ולפטר שר ביטחון, שר ביטחון, במהלך מלחמה מותר, אבל למתוח ביקורת על ראש הממשלה, או לדבר חלילה על בחירות, אסור. כמו ש... אסור לדבר על ראש ממשלה במלחמה, ואתם מחלישים, ואתם פה, אבל לטנף את הצבא, מה שעושים בוקר, צהריים וערב, כל השופרות, כמו עינון, ולא רק עינון, בערוץ 14 ובעוד מקומות, דוגמאות יש כמלוא החופן, מותר. לגבי הנדסת התודעה של הכסף של בנט, קודם כל אני מזכיר לכולם, ממשלת נתניהו הזו, הרגיע את המבצע ההונאה של סינואר, את כל הרע שהם עשו בשבועות שלפני הטבח, ושבוע או 10 ימים לפני הטבח, הגדילה את מספר הפועלים, לדרישתו, הגדילה את הכסף הקטרי, לדרישתו, ואת טווח הדייג. ואז הכל נרגע, ואז כולם חזלשו, כולל הצבא למרבה הצער, ואז קרה מה שקרה. ואת זה אין על מי להפיל, זה אחד, לגבי הכסף. אז היום זה היום שבו אנחנו מצטטים את אוהד חמו. אוהד חמו מציג פה את האירוע, אבל הוא מציג אותו לא בצורה מספיק מושכלת. האירוע הוא פשוט, הסברתי לכם אותו 230 אלף פעם. ממשלת בנט הפסיקה את מזוודות הכסף, מתוך הידיעה שכל מי שלוחם בכספי טרור ומלבין טרור יודע. כסף מזומן בדולרים זה טרור. במקום זה, כן, היא נתנה תלושים או כרטיסי אשראי כאלה למשפחות, דלק, דברים שסייעו לאוכלוסייה האזתית, אבל לא יכלו לממן מבריחים בדואים. זה נורא פשוט, נורא נורא פשוט, וכדי לחזק את זה, אני אעשה מה שאני עושה כל פעם כשאמיתי משקר לכם, ואני אקרא הפעם מערוץ 7, מה כתב ראש הממשלה בנימין נתניהו בספרו אותו ביוגרפי לפני שנה, סיפור חיי. כיצד התנגד לפעולות למיגור חמאס בעבר, ואף ציין שסיכל פעולה נרחבת בעזה שדרשו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט והשר לשעבר אביגדור ליברמן, וגם לצוק איתן הוא התייחס. במהלך המלחמה שבר נפתלי בנט בתמיכת ליברמן נורמה שהייתה רווחת, הוא תקף ללא ערב בפומבי, בעוד חיילי צהל וכו' וכו'. בספר מודה נתניהו כי התנגד לפעילות קרקעית בעזה, בגלוי תמך בנט בפלישה קרקעית מלאה כדי לכבוש את עזה, יעד זה היה כרוך בהרס חלקים נרחבים של עזה וברבבות הרוגים אזרחים. חבר'ה, זה לא אונרה, זה ביבי. חבר'ה, זה לא עניה, זה צוקל, זה ביבי כותב. אחרי שישראל תחריב את שלטון החמאס, היא תיאלץ לשלוט בשני מיליון עזתים. לזמן בלתי ידוע, לא הייתה לי שום כוונה לעשות זאת, אומר הרופס. ברור, כי אם הוא היה עושה זה, את זה לא היה 7 באוקטובר. בפרט כשתשומת ליבי הייתה נתונה לנושא הגרעין האיראני. אגב, ביבי, אני לא רוצה ספוילר, גם שם נכשלת. ציטוט, לאור הדרישות הפומביות החוזרות ונשנות של בנט בתמיכת ליברמן לכבוש את הרצועה, כינסתי את הקבינט, ביקשתי מהרמטכ"ל להציג את תוכנית הכיבוש הקרקעי ואת המחיר שתגבה בחיי אדם. אני מוסיף והדלפתי אותה לאודי סגל במהלך ישיבת קבינט. זה עבירה כמעט בגידה, אני לא אגיד בגידה. לאחר מכן ביקשתי ממשרד הביטחון להאריך, האמנתי שהמחיר בחיי אדם ובמשאבים לא הצדיק פעולה כזו. התרשמתי שכל חברי הקבינט הסכימו איתי, אף שהם לא ססו לומר זאת באופן פומבי. התעלמתי מהצביעות. חבר'ה, הגיהנום לא קפה והברק לא עיקה בי. הוא, הרופס, התעלם מהצביעות. הוא שמעמיד עצמו עכשיו כמי שכל השנים לא הייתה לו לגיטימציה. חוץ מבנט וליברמן וכל הסקרים, ואני אפילו, כן? התעלמתי מהצביעות. במלחמה אנשים מצפים מנהיגיהם לקבל את ההחלטות הנכונות, אך ישנם אלה שמרשים לעצמם לייצר מחלוקות פומביות. בקיצור, החלטתי נגד פלישה קרקעית לכיבוש עזה. הדגיש נתניהו. אגב, הוא באותו ספר גם מספר על תרחיש אימים של חדירת מאות מחבלים וחטיפת רבים, למרות שאחר כך שזה קרה, הוא הכחיש שהוא יודע את זה. בקיצור, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב שבו הביצה מרוחה על הפנים, והוא לא עסקת שליט, אולמרט בכלל רצה, ובנט הוא נתן, והלגיטימציה, והצבא, והשלום, והמלחמה, והאמריקאים, ושקמה ברסלר, קשקושים מקושקשים. 17 שנה, אינון הרי אמר, רגע, 17 שנה הוא היה ראש ממשלה. ב-17 השנים האלה נבנתה המפלצת של חמאס, ונבנתה המפלצת של חיזבאללה, ולסיום, הנה ליברמן, הייתה תוכנית. אינסרט, הייתה תוכנית.
אין ספק, לא היו מקשיבים לי ב-16, 17 או 18, ואז דובר לא רק על אני, על כל צמרת חמאס. היה מבצע מוכן על השולחן,
אתה כבר... כשר ביטחון, אביגדור ליברמן, אומר, הייתה תוכנית לחיסול עניה וכל צמרת חמאס?
חד וחלק, שזה גם אפילו שם, מכיוון שדובר צהל לשעבר כבר פרסם, כיסאות מוזיקליים, הייתה תוכנית מבצעית על השולחן, ומי שמנע את זה, לצערי, זה היה בנימין נתניהו.
כשאתה מביא לנתניהו את התוכנית הזו?
לא רק אני, זה היה תוכנית קודם כל שבק וצהל וכולם...
כולם תמכו בתוכנית הזו?
חד וחלק, עוד פעם, אני גם שמעתי גם את נדב ארגמן שהתראיין...
ראש השבק לשעבר.
ראש השבק, ושמעתי גם את יורם כהן, אגב, שגם הוא בתורו בזמנו הציע, ותמיד היה מישהו אחד שמנע את זה. לא היינו הולכים עם זה, לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר 23.
וכשאתה מביא אז כשר ביטחון ראש הממשלה את התוכנית הזו, כשרות מוזיקליות כמו שאמרת, מה הוא עונה לך? אתה לפחות יש שיטתך, אתה אומר, מערכת ביטחון תומכת בתוכנית הזו.
עוד פעם, קודם כל היה, תוכנית הייתה מוכנה. תוכנית הייתה, תוכנית מבצעית הייתה מוכנה, הייתה על השולחן. יתרה מזאת, אני גם נתתי לו נייר שאמרתי לו, לאן אנחנו הולכים? הנייר מ... 21 לדצמבר 16, שהוא כבר גם התפרסם ברובו, אבל הכל היה מובן, הכל היה על הקיר. כתובת הייתה על הקיר, ולצערי זה לא...
בקיצור, באמת לסיום, עכשיו הוא יגיד...
לא, למה? תמשיך, תמשיך עם זה, אני כמעט נרדמתי.
אתה רוצה לשמוע עוד משהו?
כן, תן לי עוד ליברמן לפני השינה. אני רוצה קצת להירדם.
האמת היא שהטונה, צורת הדיבור שלו די מרדים, אני מסכים איתך. הבעיה היא שכשאתה מקשיב קצת לתוכן, אתה מבין כל העניין. עכשיו, התירוצים הקבועים, הרי תמיד זה מישהו, כן, אבל גם בנט צירה, והאמת לגבי בנט, אחד, הייתה לו ממשלה שנה, שתיים, התוכנית הזו הוגשה לו, הוא אישר אותה, ביקש להתחיל לפתוח בצעדים לביצוע. לפי מה שפורסם, אני לא יודע אם זה נכון, בינתיים הוא התפטר, ולפיד בחצי שנה שהייתה לו לבחירות סירב לעשות את זה. סיימתי, סיימתי, תתעורר, תשפחו עליו מים.
איזה אנרגיות הייתי, הורדת אותי איזה 8 דרגות,
נכון?
כן?
אני פה בשביל זה.
אני רואה שיאיר לפיד מצייץ הבוקר, אנחנו סובלים לא מיטת ייצוג מחפיר בתקשורת. איש מהזיות, הוא על שפיץ. אתמול לימדתי אותי אותך שרבע טריפ קוראים לו שפיץ.
לא מכיר, לא מכיר. קודם כל אני חייב להגיד לך שאני מפתח תכונות. יש בסיינפלד פרק שנקרא, שהיא אומרת, I've became George, אני נהיה עינון. אני מקשיב לך פחות ופחות, אבל תסביר לי על השפיץ, לא שמעתי את זה.
כן.
מה זאת אומרת, רבע טריפ?
מה זה טריפ? טריפ זה קרטון, זה כמו איזה ריבוע, זה ריבוע של קרטון. בגודל של נגיד, בדרך כלל, ציפורן, אוקיי? ציפורן של האגודל, בסדר?
אוקיי.
ציפורן של האגודל. עכשיו, לקחת טיפה, אז לוקחים שפיץ, מחלקים את זה לרבע, קוראים את זה לחצי ועוד חצי, ואז לוקחים רבע, זה שפיץ נקרא.
עכשיו, לדעתי... נשמח אם אף אחד מכם לא יעשה את זה, כי זה לא חוקי, וזה ממכר, וזה נוראי. הלאה.
אז מילא לא חוקי, זה לא כדאי, זה לא לקחת, זה לא טוב לבריאות הנפש לקחת את הדברים האלה.
ואנחנו רואים את זה עליך.
בדיוק.
אתה הוכחה הניידת של הדבר הזה.
עכשיו, נראה לי שיאיר לפיד, לדעתי הוא על שפיצים. לדעתי הוא על שפיצים, כי הוא כותב, כן, כי הוא כותב,
אבל הוא הכחיש בזמנו שהוא ישן,
הוא כותב, הוא הכחיש, ויש איזה 10 עדויות של אנשים שישנו איתו. זה בדיוק ההבדל.
לא חושב.
זה בדיוק, אתה לא חושב מה? אתה לא חושב מה?
שיש 10 עדויות.
בוודאי שכן. זה כמו ששלי יחימוביץ' פעם אמרה שהיא לא ישנה בחיים, ואז הוצאתי לה איזה רעיון שעשיתי איתה כשהייתי בוואלה, שהיא מודה שהיא ישנה קנאביס. אנשים האלה הם שקרנים, אין להם טיפת יושרה, הם מפחדים מהצל של עצמם, הכל זה בעניין של התדמית, מה יחשבו עליי כל היום, הם לא אומרים, כאילו מה קרה, אז ישנת, אז ישנת שחת. תומר שרון אמר, האנשים אמרו לי, לי אני אמרתי פעם, כן, שאני מכיר אנשים שגם אתה מכיר אותם, שגם אתה מכיר אותם, היטב, היטב, שאמרו לי שהם עשו איתו קוק, אוקיי? יש אנשים שאני מכיר אותם אישית, כן, ואתה מכיר אותם אישית היטב, שאמרו לי שהם עשו איתו קוק, שהם עשו איתו קוק, בסדר? אז הוא מחרטט,
אבל מכיוון שאתה עושה עכשיו הכפשה, אתה חייב לתת לי להגיד את הצד השני, כי הרי תצטרך להתנצל, בשביל מה כל זה? אני אגיד לך משהו כזה, קודם כל, אם הוא ישן ויכחיש, הוא דביל. כי זה היום, היום, לא, היום זה, היום זה לא
קורה. ואם הוא אומר שהוא בתת, ואם הוא אומר אנחנו בתת ייצוג בתקשורת, הוא דביל?
זה דיון אחר, לא, הוא לא דביל. הרי אתה פותח כל תוכנית עם הרייטינג הנוסק שלך, כן? אתם משתלטים, אגב, אתם בעודנו מדברים, משתלטים עוד הקלות לערוץ 14, הולכים להשתלט על התאגיד, אבל עזוב רגע, מדברים על הסמים. אני עשיתי עליו סרט, בסרט יש הרבה ביקורת. נוסע לפיד, כאן ערך 11 זמן אמת. עכשיו, אני מכיר את לפיד 25 שנה, אלא, סליחה, יותר.
30.
לא, היינו במעריב, הכרנו בשנות ה-80, אתה מבין?
כן.
במעריב, עבדנו 20 ומשהו שנה ביחד, ולכן יש לי נגישות לכל החברים שלו, ואני לא הצלחתי, ודיברתי עם כל אלה שנקבת בשמותיהם, שיעידו, אף אחד לא הסכים להעיד על זה און קאמרה משום מה.
טוב, נו, די, בן, די, נו.
לא, אני לא די, לא די. למה די? למה?
למה? כי הוא מצד הנכון, אז לא זה. אם הוא היה בימין, היו מעידים. אם הוא בשמאל, אז לא מעידים.
אם הוא היה בימין, היו ברור. כן, נגד אולמרט, למשל, נבח, אף אחד לא העיד.
כן, נו, באמת.
הייתה שם אינפלציה של עדי מדינה. עכשיו, אני אגיד לך עוד פעם. יש למשל בחורה בשם דפנה, שהייתה פעם גיסתי, ואחת הבחורות הכי קרובות ללפיד, וגם אוהבת אותו, ונשבעה לי בילדיה, שבכל פעם שהנושא עלה, הוא ברח מזה, הוא עבר דירה. אם מישהו ישן בדירה שהוא היה בה, ולכן, טוב. בניגוד לך, אני לא אומר שהוא כן או לא, אני אומר שאני לא יודע.
טוב, עכשיו אני רק...
אגב, הוא לא כל כך רלוונטי, למה אתה... מה
לא,
אתה תתור הזה של לפיד?
אני אגיד לך למה, כי שולחים לי שהוא כותב, אנחנו סובלים מתת ייצוג מחפיר בתקשורת, ואני אומר, יש לכם את ערוץ 11, וערוץ 12, וערוץ 13,
ברור,
וגלי צהל, ורשת ב' וידיעות אחרונות.
בוא נתשמע קטע, והארץ, אתה משעמנים לפיד.
שנייה, והארץ, וויינט, ווואלה, ומקו, ו-N12, וכלכליסט, ודמרקר, ובטח שכחתי עוד כמה, ממה הוא לוקח? אז אני אומר, מה האיש הזה לוקח? הוא על שפיצים?
שפיץ, בדיוק, חזרנו לשקור וואן. תקשיב קטע, בלי קשר לתור מי לדבר, כן, אנחנו עכשיו בשיחה חופשית, כמו שאתה רואה.
אבל תורי, כן, כמובן, שזה תורי זה לא משנה.
לא, 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 ההפך, אני אגיד לך יותר מזה, לא התחלת את הלג השני, מבחינתי, אוקיי?
טוב.
פרסום ראשון, בגלץ, למרות התגובות הצפויות של איראן חיזבאללה, מערכת המסרונים החדשה של פיקוד העורף להתראות חירום לא פועלת בטלפון נקשרים כי הם חסומים בגלל הגבלות הרבנים. אז רגע, כאילו סייעת הדשמיה, זה הקטע?
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. עכשיו אני רוצה להשמיע לך עוד משהו, אחים לנשק. אגב, לפי מה שאני מבין, רון שרף הורחק ממילואים. הוקפה, השירות שלו הוקפה במילואים. עכשיו תשמע...
שיחקתם אותה, אני חייב להודות.
נכון. נכון, הוא, לדעתי לא מספיק, הוא צריך להיות מגורש ממילואים.
מגורש.
מגורש ממילואים, ודאי, האיש הזה אסור לו להיות... תודה רבה, הסתיימו, תודה, אנחנו איננו מעוניינים יותר בשירותיך. זהו,
נו,
פשוט
זה,
מאוד. בן אדם
למה
שממריד,
לא תלך על כל אחים לנשק?
בן אדם שממריד.
שיימינג מטורף על כל אחים לנשק, זה אני מניח לא, כמה אלפי.
תשמע, האנשים האלה, אתמול צייץ זה מישהו בשם ארבלה, הוא דבר מאוד מעניין. כל המייסדים של אחים לנשק הם מסיירת מטכ"ל. והוא כותב דבר מעניין, תראה חבורה... שמאמנים אותה, יחידת העילית של צהל, מאמנים אותה לחוסר גבולות, למשימות במוטיבציה חסרת גבולות, הכל הדמיון, כיד הדמיון הטובה, ובסוף היחידה הזאת, כן, מתאפה, אנשים מהיחידה הזאת מתאפחים על צהל ועל המדינה. הגולם קם על יוצרו.
תשמע, אני מעדיף את הפורמט הזה על הפורמט שלך של יוצא את הסרט מטכ"ל בהרבה, אבל אני אומר לך, אתגרתי אותך. קחו את כל אחים לנשק.
לא, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו.
ותרחיקו את כולם. ואולי גם תפסלו את בצלאל סמוטריץ', שקרא לכל הכתומים לא להתגייס בכלל לצה"ל. הוא עכשיו שר אוצר.
עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד...
מילואים הוא לא עושה, כי הוא רימה את הצבא.
עכשיו אני רוצה... בן, תן שנייה, נדבר. שנייה.
לא, אבל אנחנו שנינו מדברים, מה אתה רוצה?
טיפה תרבות.
אה, הבנתי, תרבות.
אנחנו, אתה יודע, בעידה שלנו אנחנו מאוד מנומסים. זה לא מקובל מה שאתה עושה. עכשיו, תראה, הוא אומר שם עוד משהו מעניין, שאחד היוזמים, המקימים של אחים לנשק, הוא איתמר מופז, הבן של... הבן של, זה שאגב הרצי רצה שיהיה אחראי על התחקירים, כן? הבן של, הוא אחד המקימים, מקימים או מקימים אומרים? קום, מקימים. אחד המקימים של אחים לנשק, שאח שלו היה עד לאחרונה מפקד סיירת מטכ"ל, כן? עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שהאנשים האלה לא גורשו מהיחידה? איך יכול להיות שהבן אדם הזה ממשיך למיין ביחידה, מלשבים, קובע מי יהיה ביחידה ומי לא? אז אתה מבין שיש פה מה שנקרא לה פמיליה. אמר דבר מעניין. עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אפרופו, רק מה אמרו אחים לנשק, קולאז' קטן, קצר, כן? חצי דקה של האנשים שאמרו, שתבין על מה אנחנו מדברים, בבקשה.
ידענו שהפגיעה בביטחון תהיה משמעותית.
אני מצטער, זה פוגע, בוודאי, זה פוגע בביטחון המדינה.
ואם מישהו חושב שזה מחליש היום את ביטחון מדינת ישראל, יכול להיות שהוא צודק. באמת, חן, לא יהיה מי שיגן עלייך.
האנשים האלה צריכים לשרת בצהל? האנשים האלה שקמו על צהל? שקמו על מדינת ישראל? כשהגולם גם קם על יוצרו, נושכים את היד שהכילה אותם? אלה אנשים שצריכים לשרת... לגרש! ודאי שלגרש! יהודי לא מגרש יהודי.
לא, אני צריך לענות לו, יואב, כי זה... הוא הכפיש פה הרבה מאוד אנשים. עכשיו הכנסנו גם את הבן של מופז, שאני במקרה קצת מכיר את מעל עליו. אז ככה, קודם כל, אני מעדיף את הפורמט של יוצא סרט מטכ"ל שקימו את אחים לנשק, על הפורמט שלך של המשיחיות החרדלית, הביביסטית, הפולחן אישיותית והמרעילה.
בביבי,
שתיים.
בביבי.
שתיים. הייתה פה מחאה של מיליונים. אני מציע שאת כל המיליונים תגרש. שלוש, אני מציע שאת כל אחים לנשק, שזה אלפי לוחמים, שהם אגב כולם לוחמים, תגרש גם. ארבע, אחרי שתעשה את כל זה, אני מזכיר לך דבר שאתה לא מגיב אליו משום מה, ששר האוצר המכהן, זה לא מילואים, הוא הרי לא עושה מילואים כי את הצבא הוא רימה. בשנה שהוא עשה, הוא אמר שהוא לומד בישיבה, והוא בכלל למד משפטים. אבל שר אוצר מכהן, אף אחד לא מערער על זכותו להיות האחראי פה, על... אגב, הוא גם שר במשרד הביטחון, שהוא קרא לכתומים לא לסרב לגרש יהודים, לא להתגייס לצבא. אנחנו צריכים להציל את הצבא מעצמו ולא להתגייס, אז זה בסדר. חמש, כמובן, אף אחד לא סירב, כל מה שהיה פה זה עיכוב, אפילו השעיה, אפילו לא ביטול התנדבות לאלה שכבר לא בגיל. ואחרון חביב, אני מזכיר לך עוד דבר קטן ששכחת. חסרים לצהל כרגע 15,000 לוחמים. אתה נקלעת פה לזכיחות, לאותה זכיחות שהיית זכוח בה בלילה שבו פיתרת את גלנט. צהל משווע ללוחמים בודדים. עכשיו, מכיוון שהמרכיב הכי גדול בקואליציה שלכם, קרי...
הנה, חריקות, יש חרדים, ההצלחה הגדולה שלכם עם הצווים של החרדים.
יפה, אתה בדיוק גונב לי את זה מהפה. מכיוון שהם לא עושים סימן שהם מבינים את המצב, ואתם, הקואליציה, ממשיכה להגן עליהם, במקום להקים פה קואליציה ציונית, סימן שאין לך את הפריבילגיה לגרש אותם, ואחרון חביב באמת, אלה שהפציצו, גם בחודיידה, וגם בלבנון, וגם בעוד הרבה מקומות שאסור לי להגיד, זה הטייסים, מכיוון שאני מכיר אפילו אישית
את אלה שאימרים. אתה יודע איזה טייסים? יש ויש. יש כאלה שהיו, יש כאלה שלא.
אבל תקשיב, אתה לא מקשיב למשפט שאני ממש אומר עכשיו.
אה, להקשיב?
מכיוון שאני מכיר אפילו אישית חלק לא קטן מאלה שאימרו, אני מודיע לך שהם היו בחלק גדול מהמחאה, ואני מציע שגם את הטייסים שרובם הגדול תמך במחאה ומיעוטם לא. תגרש גם אותם, כי בסוף הרי לשיטתך סייעתא דשמיא. בבקשה, בוא ננסה את זה.
אין ספק שמי שהוביל ודרבן ודחף אנשים לסרבנות, צריך לעוף מצהל.
אה, זה הוביל ודרבן ודחף.
כן, כן. חד משמעית. ראשי, ראשי, ראשי המרד, ראשי המרד צריכים להיות מודחים. כן.
לא היה אף מרד, זו הכפשה ושקר.
שמעת את הקולות לפני חצי דקה?
הייתה פה מחאה, בואו, אנחנו מכירים את כל הקולות, הייתה פה מחאה מדהימה. שוחרת שלום, לא אלימה, בין, הכלי היחיד שהשתמשה בו מרד זה דגל בצה, ישראל.
זה היה מרד,
ואני מודיע לך...
והם צריכים לשלם.
עוד
מי
דבר.
מי שמרד צריך לשלם.
עוד
זה
דבר.
זה הכל. תודה
אני
רבה.
אני מודיע לך עוד דבר. בבקשה. עוד...
שלום לעוזי רבי, פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקרי המזרח התיכון, ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
אפריקה לא כל כך מעניין כרגע.
אבל הקרדיט הוא קרדיט, אדוני.
כן, okay, נכון.
שלום.
בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב.
מה קורה?
מה שאנחנו מצויים בו בימים האחרונים, באמת עם סימני שאלה מכאן לכאן, ונוצר כאן איזשהו מצב מוזר, וכשאילו כל השחקנים מסביב מדברים על התגובה, נותנים מערכות וכך הלאה, ומשדרים לצד השני מה יהיה נסבל ומה יהיה לא נסבל, עולם חצי משוגע, אבל אנחנו כאן באיזשהו סוג של...
על זה שהעומר אדם, קחי כדור, את לא נרגעת, אני חצי משוגע ואת, לא זוכר את הפאנץ'. טוב, לא משנה. נו, כן.
אנחנו פה, בוא ניקח את הסיפור של איראן, איראן נמצאת כאן בסיטואציה אחרת, זה ברור. יש כאן גם קולות, אפילו כשאנחנו נכנסים לתוך ההנהגה האיראנית, יש קולות לכאן ולכאן, כמובן שיש הבנה שצריך לתת כאן משהו עם חתימה יותר עמוקה, כי בכל זאת הייתה כאן פגיעה מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוקה וצורבת במשהו שבאמת בתרבות המזרח תיכונית הוא מאוד חזק, לא כל שכן איראן, וזה סוג של גאווה או כבוד או משהו מהסוג הזה, היה בה... סיפור הזה משהו מאוד מאוד משפיל מבחינת האיראנים, והם נחושים בסופו של דבר, מה שנקרא, להשיב את כבודם האבוד, איך זה יתבצע ועד כמה, אנחנו מקבלים מדי פעם כל מיני איזשהם איתותים, שמעתי אתמול את שר החוץ האיראני שבא ואומר, תהיה כאן בסופו של דבר תגובה ועונש, אבל אנחנו לא רוצים להיגרר למלחמה. זה כמובן עומד בניגוד לדברי הבלע שמשמיע המנהיג האיראני, אייתולה עלי חמינאי, אבל אני חושב שאנחנו מבינים כאן את המוזיקה במובנים הללו.
אז לגבי המוזיקה, פרופסור רבי, איך אתה בעצם עושה סדר בין זה שמצד אחד הם צורכים ומאיימים, מצד שני הם אומרים שהם לא רוצים להידרדר למלחמה כוללת, נראה לי שהם לא פחות במבוכה מאיתנו.
נכון, נכון, אני מרגיש סוג של מבוכה במובן הזה, קודם כל המתח במדינה הזו, תמיד יש מתח בין הצד הדקלרטיבי לצד האופרטיבי, בכל מקום, בכל שעה, אבל כשמדובר באיראן או ברפובליקה האסלאמית של איראן, המתח כאן הוא ממש ברור וגלוי לעין, אתה רואה מצד אחד דברים מאוד מאוד גבוהים, ומצד שני בסופו של דבר, כמו שאמרנו, זו מדינה צינית וזדונית ואכזרית, אבל היא מדינה מחושבת, היא מדינה מאוד מתוחכמת, ולכן היא לא תרצה להפסיד הישגים שיש לה כאן בעשרת החודשים האחרונים, והנה הקו התחתון, לא להגיע למצב שבו הפעולה הזו מדרדרת את האזור למלחמת כל בכל, כשארצות הברית, בסופו של דבר, אומרת בריש גלי, שאם זה הגיע לשם, יהיה לאיראן עסק איתה. את זה איראן לא צריכה עכשיו.
טוב, בוא נדבר בזמני, פרופסור, מתי הם תוקפים? נו, בוא, יש לנו טיסות על הראש.
אנחנו נותנים לך גרייס של הממה, זאת אומרת, אל תגיד לנו באיזה שעה, תגיד לנו באיזה יום.
כן, גרוסו מודו, באיזה שעה.
ואיפה?
אז בוא נאמר ככה, אנחנו בעצם נכנסים כאן לעניין הספקולטיבי, אחרי כל מה שאמרתי, ישראל צריכה להיות מוכנה במאת האחוזים, ואני משוכנע שכך. לדעתי בסופו של דבר, ההתלבטות כאן היא בעצם בקביעת המטרות. יש הבנה שבסופו של דבר, שתת נזק דמים על אוכלוסייה אזרחית, לא תוכל להשאיר את ישראל ללא תגובה. אם ישראל בעצם מגיבה, וזה הופך להיות תתפורטת, הקטע הזה בעצם עלול לצאת למקום אחר, ולכן איראן לדעתי ת, 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 תנתב את עצמה לאיזשהן מטרות שיש להן משמעות, זה יכול להיות גם מטרות צבאיות, אבל אנחנו שוב בגדר הספקולציה, מה שחשוב זה כאן הדברים שאכן יקרו בשטח, זה לא משנה, אנחנו כבר במלחמה פתוחה עם איראן, אנחנו כבר בארכיטקטורה גיאופוליטית חדשה לחלוטין, צריך לקחת את זה בחשבון, וישראל עכשיו משלמת שכר לימוד על הרבה הרבה דברים שהייתה צריכה לעשות לפני כן, אני מקווה שלמרות שזה בדרך הקשה, ישראל לומדת עד עד את המזרח התיכון כמו שצריך ללמוד אותו, והיא תדע בעצם לשנס מותניים בזמן אמיתי, זה כבר תקווה, אני מקווה שכך יהיה.
אתה יודע שבעצם, עם כל הכבוד לאיראן, ויש כבוד, בסוף התגובה באמת כואבת, עלולה להיות דווקא חיזבאללה, שהוא הרבה יותר קרוב, והרבה יותר מבחינת מספרי רקטות.
ואני אוסיף על זה עוד משהו, באיראן יש ברברת, בחיזבאללה שותקים.
נכון, כי חיזבאללה בסופו של דבר לדעתי יגיב אולי לבד, זה לא מחויב שהמתגובה, התגובה תהיה כאן תגובה משולבת, אבל לדעתי הדברים יהיו מתואמים בין איראן לחיזבאללה, ולכן אני בהחלט מסכים בין, אני חושב שכאן הסיפור של החיזבאללה, כמה שאנחנו לא מדברים בו ומתמקדים באיראן, הוא הרבה יותר קרוב ומכתו יכולה להיות יותר רעה, אבל אני חושב עדיין שזה במסגרת התגובה הכוללת, ולאיראן יש סיי בנושא הזה.
טוב, ראינו פה שהציבור, הכותרת פה הייתה לא מדויקת למה שהקראנו, רוב או חלק גדול מהציבור, רוב בסקר, תומך במכת מנע. שזה 48%, חצי מהציבור, תומכים במכת מנע לעומת 34% שמתנגדים.
מכת מנע, על מה אתה מתכוון? על חיזבאללה?
חיזבאללה ואיראן. חיזבאללה ואיראן.
תשמע, אם אתה מונע את מה אתה מונע, זאת השאלה. תשמע, השאלה היא מכת מנע, מה אנחנו מונעים פה? בסופו של דבר, אתה יודע, אפשר לעשות מכת מנע, צריך לדעת.
אנחנו מונעים את ההתמוטטות הצדדים של עצמנו.
אנחנו מונעים את המשך ייצור הנפט באיראן, למשל.
אז זהו, אז זאת הבעיה, הרי מה קורה כאן? אנחנו מדברים בינינו, אבל אתם צריכים לזכור שאם אנחנו נגרים במלחמה כוללת, העולם נכנס פה לאנדרלמוסיה גדולה מאוד גם ברמות הכלכליות וברמות האחרות, מדובר כאן בסיפורים של נפט, מדובר כאן בהרבה מאוד ממשקים.
הרי זה מלחמה, פרופסור אבי, זה איראן, רוסיה וסין, נגד ארצות הברית, אינון
צפון קוריאה, לא?
צפון קוריאה, ברור, שכחתי אותם,
סליחה. וחיזבאללה, חמאס, החותים, יש גם את
ולכן
החותים.
ולכן תזכרו את מה שאמרנו ביום הראשון, לפחות אני אמרתי, הפוטנציאל של ישראל מול עזה הוא הרבה יותר גדול מזה. הוא בסופו של דבר מסרטט לנו על מפת המזרח התיכון, ארכיטקטורה גיאופוליטית חדשה לגמרי, איראן הרבה יותר נחושה, עם הרבה יותר השפעה, ומצד שני, יש מדינות שבסופו של דבר רואות בעיניים קלות את הדבר הזה, תוסיפו לזה, את רוסיה וסין מצד אחד, את ארצות הברית ואולי את ה-G7 מצד שני, אתם תקבלו מפה, כמעט עולמי.
אוי, חייבים לסיים, פרופסור. אנחנו ממש חייבים לסיים. סליחה שקטעתי אותך.
נסיים, נסיים.
הוא לא היה מרוכז, הוא לא הבין שזה נגמר.
תודה, 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 פרסומות.
תודה.
כן, מה רצית להגיד?
שתשמע.
100%. בסדר גמור. נכון. אז בוא נמשיך את זה אחרי החדשות.
את הכלום שהיה עד עכשיו.
ונראה מה נעד זה התפתח.
תשמע, אתה יודע מה הבעיה שלי היחידה עם הזכיחות שלך?
נו.
כי אני יודע שתכף יקרה אסון. זאת הבעיה.
חס וחלילה, חס וחלילה.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
טוב, תבין, אז העברתי באיזה חווה את הסיפור עם ניצן אלון, תקשיב, זה דבר לא יאמן, כן? הבן אדם אומר, חמאס עדיין לא קיבל את המצווה. עכשיו, כל יום אני אומר לך, בן, אין עסקה. אתמול התווכחתי איתך, אתה אומר עסקה, אני אומר לך, אין עסקה, אתה אומר, יש עסקה. אני אומר לך, אין עסקה, אתה אומר, יש עסקה. הנה ניצן אלון! לא צחי ברוורמן! לא יונתן אוריך!
אין אלוהים,
לא
אתה יודע?
לא טופז לוק.
זה שאתה אומר את השם שניצן אלון וצחי ברוון ביחד,
לא,
והברק לא מכה בך,
לא, אני,
ולא התכוונתי לברק חירם, זה אומר או שאין אלוהים או שהוא ברגילה.
לא הבנתי, לא הבנתי. לא ניצן אלון זה. אומר, ניצן אוקיי. אלון אומר שאין עסקה. אתם מבלבלים את המוח, אלוקים, כמה אפשר? אתם מבלבלים את המוח, אתם משקרים, אתם משקרים. השאלה היא, מי מתדרך אתכם? מי מתדרך אתכם? מי זה הבכיר במערכת הביטחון שמתדרך אתכם ואומר לכם שיש עסקה ונתניהו מסכל את העסקה? מי זה? אומר ניצן אלון, הנה אני מקריא ממה שעמית סגל לילה בטלגרם, חמאס עדיין לא קיבל את המתווה הזה והציב מולו דרישות משלו. הציב דרישות משלו, חמאס. נתניהו ביקש להעביר חלק מסעיפי המתווה, כולל המעבר צפונה. הוא לא סתה מהמתווה של ה-27 ל-50, ודרישותיו הן לגיטימיות. תודה, אגב, שניצן אומר שזה לגיטימי מה שראש הממשלה מבקש, אבל בסדר, אתה יודע, אתלכם הרי ניצן הוא הקובע, לא נתניהו, בסדר. והוא אומר, אני לא בהכרח מסכים לזה, אבל זה במסגרת המתווה. תשמע, אתם מכונת רעל. אתם מכונת רעל. אתם מכונת רעל. אתם שופכים את דמו שהוא לא רוצה מתווה החטופים, שהוא לא רוצה עסקה, שהוא רוצה... אמר אתמול, או שלשום, אמר רונן צור, שהוא רוצה להמית אותם. זה תועבה.
לא, אני מציע לך לא להגיד את זה שוב.
למה?
כי לא שאכפת לי, אתה יודע, אני מאחל בהצלחה לכולם, למרות שאני מאוד אוהב וגם חבר של רונן צור, אבל הוא הדגיש, כמו שאתם רואים כל פעם, אתה יודע, לוקחים את המשפט אצל בני גנץ וגולני, הוא הדגיש שהוא לא מתכוון לזה שנתניהו רוצה להמית אותם, אלא שתוצאות הפעולה...
אחרי זה שאמרו ש... לו, שאמרו ה... לו...
לא, בשידור לפני, תיכנס לטוויטר, זה מופיע. אז אם אתה רוצה לחסוך את ההתבחבשות...
אז לא הבנתי, מה הוא הסביר? שנייה, לא הבנתי, מה הוא הסביר?
הוא אמר שהתוצאות של מה ש... של התנהגות של נתניהו יכולות להיות זה ש...
בוא נשמע את הדברים. אתה יודע מה, בוא נשמע את הדברים.
לא, אבל אתה משמיע דברים חלקיים.
לא, בוא נשמע.
טוב, לא צריך. בוא נשמע. אני מאחל לך בהצלחה.
של נתניהו, שבסוף ההחלטה לוותר על החטופים, צריך לא לכבס אותה. יש החלטה להמית אותם. זאת ההחלטה, ההחלטה לוותר על עסקת חטופים, היא החלטה להמית אותם. בשבי, ראינו כבר...
נתניהו אומר, ככל שיהיה יותר לחץ...
כן, למה התכוון כבוד הרב? למה התכוון כבוד הרב?
אני מאחל לך בהצלחה, תמשיך.
מטאפורית, הוא התכוון להעמיד אותה מטאפורית.
ניסיתי לעזור.
בסדר. הבנתי, עכשיו בקיצור, אז מה אכלנו פה כל התקופה, החודשיים האחרונים? אז מה אכלנו מכם כל החודשיים האחרונים? ואם זאת האמת, למה ניצן לא אמר את זה קודם? למה אנשים לא אמרו את זה קודם? שזה שקר. למה כל פעם שאתם מדווחים כל מערכת ראשי מערכת הביטחון, זה כותרות שהיו, אומרים שנתניהו מסכל את העסקה, שנתניהו ויתר על החטופים, אלה היו הכותרות שלכם, נתניהו ויתר על החטופים, נתניהו סיכל את העסקה, אלה הכותרות. אז איפה הם היו? למה לא לסכל את השקר? אני נדהם, אני פשוט לא מבין מה קורה פה במדינה הזאת. לא מבין את המדינה הזאת, מערכת ביטחון, שר ביטחון, נגד ראש ממשלה, בזמן מלחמה, מכפישה אותו, שופכת את דמו, איך אפשר לנהל? ממה הוא עשוי בנימין נתניהו? באמת אני שואל אותך, ממה הוא עשוי האיש הזה? איך הוא עומד בזה? איך הוא עומד בהכפשות האלה, ברעל הזה? זה דבר, אגב, אפרופו, אתה צייצת לפני איזה כמה ימים שניצן אלון קרוב מאי פעם להתפטרות, מה קורה עם זה? אנחנו...
כשהוא כאילו, יגיע, לאן, תדע.
לאן, כשנתקוף בבירות, נדע שהם עברו את הקו האדום?
לא, כשהוא יתפטר, תדע שהוא יגיע.
הבנתי. עכשיו, רציתי לדבר איתך על עוד משהו. יש עניין של עיריית תל אביב, שהחליטה שהיא יותר לא מאשרת תפילות במרחב הציבורי. כלומר, מאורגנות של העירייה שהיא מסדרת אותם, לא יודע מה זה. ואני אגיד לך מה, האמת שזה כל כך מוטרף וכל כך הזוי ומחריד. בפעם הקודמת שעיריית תל אביב אסרה על יהודים להתפלל בהפרדה במרחב הציבורי, היא אחרי זה עשתה שולחן במרחב הציבורי ל-240 כיסאות ריקים. אני מציע שעיריית תל אביב תלמד קצת מהניסיון. שתלמד קצת מהניסיון, שלא כדאי לשחק עם הגורל היהודי ולהתאמר ולעורר פה מדענים ומלחמות אחים. לא כדאי. זה לא משתלם. בכל פעם שהעם היהודי היה במלחמת אחים, אנחנו שילמנו מחירים יקרים.
תפסיקו עם זה. תפסיקו. זה כל כך מטורף שלא מאפשרים ליהודים להתפלל ביום הכיפורים במרחב הציבורי. זה פשוט הזיה. אני לא מבין, אני ביום הכיפורים אלך לכיכר דיזינגוף ואתפלל, לא יתנו לי, לא הבנתי את האירוע הזה. מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? מה זה הרמה הזאת? מה זה האנטישמיות הזאת? מה זה ההתעללות הזאת ביהודים? אגב, מישהו אמר לי ממועצת העיר שאם הערבים הם סגרו, שהם פשוט לא יגישו בקשה, הם ימשיכו לעשות את התפילות שלהם בגן צ'רלס קלור, ובזה נגמר העניין. זה אירוע מטורף. זה אירוע מטורף. השתלטה פה איזה קאט של פרוגרסיבים על העירייה, כן? שמתעללת ביהודים, לא נותנת להם להתפלל כמצוות אבותם. מה אני אגיד לך? זה פשוט, האמת שאני אומר, אנחנו נשלם על זה. אנחנו נשלם על זה. כבר שילמנו על הדבר הזה במחיר יקר מאוד. אנחנו נשלם על זה. איי, מה אתה אומר? לסיים פה או לתת עוד איזה נאמבר קטן?
תשמע, אני לא נכנס לך מתחת לאור.
טוב, אז אני אקרא לך איזה הודעה שקיבלתי מאיזה... הודעה מטרידה שקיבלתי מאיזה מישהו, וקיבלתי את זה מאיזה 3 מקורות, כן? שאמרו לי שהאירוע הזה קרה, והוא מאוד מטריד, ומאוד מעורר שאלות. שים לב על מה אני מדבר. אני שלום ינון, אני לוחם בגדוד מילואים 9215, ושבעה חברים שלי מהפלוגה נפצעו היום, זה אתמול, נפצעו היום ברצועה כתוצאה מהפעלת מטען, חלקם קשה. ברוך השם לא נשקפת סכנה לחייהם. בשבת האחרונה התקבל דיווח על התקרבויות לא שגרתיות באזור הגדר, בטווח של 700 קילומטר. מפקד הגזרה ביקש להוריד עליהם חימוש בעזרת רחפן מטיל, זה מטיל חימוש מהרחפן, וככה לסגור את הסיפור. לא התקבל אישור להוריד עליהם חימוש בעזרת הרחפן לפני שמתבצע ירי הזרה. עד שבוצע ירי הזרה, מחבלים ברחו, ירי הזרה לא הועיל ולא היה ניתן לפגוע בהם. היום הלוחמים נפגעו מפיר ממולכד בנקודה שבה זיהינו תנועות חשודות בשבת, ולא קיבלנו אישור להוריד אותם על ידי רחפן נפץ. כל זה קרה בחירבת חזיה בדרום הרצועה, יש עכשיו 4 חיילים שנפצעו קשה באירוע הזה. יותר מאוחר שלחה לי מישהי, אינון, אני אימא לחייל מילואים המשרת כרגע במרכז הרצועה, הוא סיפר בדיוק את אותו סיפור שהם זיהו תנועה חשודה על ידי רחפן, הזניקו סיוע של חיל האוויר והטייס סירב לפגוע בחשודים, לדבריו היו שם נשים וילדים, האם הקונספציה ממשיכה, יש בלתי מעורבים, מדאיג מאוד. וקיבלתי עוד אחד מאיזה קצין על האירוע הזה שבתיאור הראשון שאמרתי לך, שלחתי לו הודעה כאילו לוודא, אתה יודע, אני רוצה לוודא את הדברים האלה שלו, שבאמת זה קצין וכל הדבר הזה, הוא עדיין לא ענה לי. אבל זה כבר יותר מדי עדויות שאני מקבל על דברים שכאילו לא שונה הדיסקט, וזה לא בסדר. או שלא לומר חמור מאוד.
אני מניח שמדובר בהשמצות רגילות, העיקר אתם לא שיניתם את השיח של השישה באוקטובר, תכף תצעק, ואנחנו במלחמה, אז בואו נכפיש קצת את הטייסים, זה לא קיים, זה לא יכול להיות. תבקש שיעשו לך אישור בתאי השליטה, תראה איך זה עובד, אין טייסים שמסרבים, לא, אין דבר כזה. הרי כבר התחלתם בהתחלה וירדתם מזה, תפסיקו עם זה. זה אנשים שהולכים כנראה לטוס, אתה יודע, תפסיק, פשוט תפסיקו. פשוט תפסיקו עם זה.
רגע, ואם זה נכון, לא להגיד את זה, לא הבנתי. מה זה תפסיקו? אם אנשים שולחים לי עדויות, אתה עיתונאי או לא עיתונאי? לא הבנתי. מה זאת אומרת? אם אנשים שולחים עדויות ואומרים, וקצינים שולחים עדויות מהשטח, לא לפרסם את זה? לתת להתנהלות המופקרת הזאת להמשיך, ככל שזה נכון, ושחיילים נפצעים, נראה לך סביר, נראה לך נורמלי מה שאתה אומר?
כן, ואתה לא עיתונאי, אתה מכפישן, ואני אסביר. אם אתה עיתונאי, קיבלת, הרי אנשים שאתה לא מכיר, אמא של, סבתא של, קצין שמהו, יש חיל אוויר, הם עוד פה, הם עוד לא כולם ברחו. מרימים להם טלפון, אני יודע שדובר חיל האוויר גם בקשר איתך, שואלים, מבקשים אולי סיור, שיחת רקע, לראות איך תא השליטה בנוי, מקבלים תגובה מסודרת לפני שמכפישים אותם ברדיו שמאזינים לו הרבה אנשים, והתשובה לשאלתך, לא, אתה לא עיתונאי, אתה מכונת רעל, עכשיו אני יכול להתחיל?
בוודאה, עוד לא התחלת?
לא, אני...
מה זה היה עכשיו?
לא, זה... אינטרו? עניתי לך ואתה שאלת אותי שאלה. כן, אפשר לקרוא לזה אינטרו.
הבנתי, אוקיי.
אז דיברת על התפילה, אמרת אנחנו נשלם על זה. לצערי הרב, אני מודיע לך שכבר שילמנו על זה. הטבח כבר היה, ושילמנו על זה שהעמדנו פוחלץ רופס בראשנו, שבנה פה מפלצת שהתנפלה עלינו. מתעללים ביהודים ולא נותנים להם להתפלל כמצוות אבותיהם. בטח, עוד מעט היהודים נשליך אותם גם לתאי גזים. לא, בתל אביב יש אלפי בתי כנסת, כולם מתפללים כמה שהם רוצים. העירייה, ואני במקרה מטפל בנושא הזה, כי אני חושב שעיריית תל אביב צריכה לתת לצוהר לעשות את האירועים שהיא ביקשה לעשות תל אביב של תפילה בפומבי, כי צוהר זה רבנים, בוא נאמר, נאורים, אחלה לגמרי. אני, אלה הרבנים שלי, אם הייתי צריך לבחור רבנים, זה דוד סתיו וכל החברים שלו, וראש יהודי שבאים רק לעשות פרובוקציות.
הוא יצא נגד ההחלטה, צוהר יצאו נגד ההחלטה הזאת.
אז לכן אני אומר, אתה לא מקשיב, כרגיל, גם אני רוצה...
הלאה, אני לא ידעתי שהקונספט בתוכנית הוא שגם להקשיב, לא רק לדבר.
לראש יהודי לא לתת, כי הם רוצים רק פרובוקציות, כדי שתוכל להגיד שמתעללים ביהודים, ולצוהר כן. עכשיו, שאלת ממה הוא עשוי בנימין נתניהו? כתבתי עליו שני ספרים, המסקנה כרגע היא 20% קמצנות ונהנתנות, 25% התחמקות מאחריות, 30% שזה הכי, החלק הכי גדול שקרנות, 10% דברנות ו-15% פחדנות. עכשיו תשמע, ליברמן שמעתי, זה כמה שניות, רק שתבין, קראתי לזה ואני אסביר תכף, אבל תקשיב כי צריך להתאמץ לשמוע, לחימה עצימה בניר צבי. זה ניר צבי, לא ניר עוז, שהוא לא טרח להגיע לשם. אז בניר צבי ככה, זה מה ששומעים מהערבים כנראה של לוד, ואני רק, למה אני משמיע את זה? אין לי סיבה, כי פשוט אני נזכר מה היה קורה בתקופה הקצרה כל כך של הממשלה הקודמת, מה עשית לי, לא רק על עיריות, על איזה יריקה של בדואי לכיוון הלא נכון. המשילות שהבטחתם נמצאת בשפל של כל הזמנים, ואני בכלל מתעלם ממה שקורה בביטחון, כן? ועכשיו הדבר הכי מצחיק, אבל באמת הכי מצחיק, ערוץ 14 כמובן, בכלל לא צריך להראות, קראתי לזה. מה זה?
מאות אלפי דולרים שגייסו מיידית בתוך כמה ימים, והם רוכשים ציוד.
בואו נראה קטע בעניין הזה.
ב-7 באוקטובר הקימו אחים לנשק את החמ"ל האזרחי, בו פועלים עשרות אלפי מתנדבים. החמ"ל לקח על עצמו בין היתר לסייע לכיתות הכוננות בצפון, ובסוף השבוע חילקו ציוד לחיבוי ולמיגון מפני שריפות בשווי מוער.
טוב, זה לא מה שרצינו להראות, אז בינתיים...
זה בכלל לא צריך להראות.
בכלל לא צריך להראות.
שתבינו מה קורה פה, שב מישהו, אני לא יודע אם זה, איך קוראים לו, לא יודע, אני לא, הלכתי לאיבוד בין כל...
בועז גולן.
שלל, בועז, שלל פרשני ותחקירני הערוץ, ומכפיש את האחים לנשק, השתלטו על איזה סיוע.
חבורת הסרבנים. מה אתה רוצה? זה, הוא יראה... סליחה.
אבל למה?
לא, אתה צודק.
יפה. ואז הם מראים...
חשבתי שסיימת.
בעצם את האמת, מה שלא, בקושי התחלתי. מה שאחים לנשק באמת עושים, והם מתעשתים אחרי כמה דקות, לא שניות, אבל זה בכלל לא צריך להראות, כן, אגב, בעודנו מדברים פה, חברה טובה שלי, אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלה, כי היא עיוורת, מספרת לי מתי היא כותבת את זה? רגע, שלום בן, שליחה של אחים לנשק שלחה עליי הביתה בערב החג האחרון, להפתעתי המוחלטת על ארגז מלא כל טוב, את הארגז הכבד הביאו שתי בנות, אינני זוכרת איזה חג זה היה, אבל זה היה משלוח של אחים לנשק לאנשים עם מוגבלויות, וזה לא יעמוש ממני כל חיי. אגב, שם המשפחה של הבחורה ששלחה לי את זה הוא מחלוף, כן? זה לא איזה צפונבונית מרמת השרון. ובקיצור, תשמע, תבדקו לפחות את האינסרטים לפני שאתם אומרים אותם. ועוד דבר אחרון שאני משמיע לך היום, זה היידה, 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 חכו רגע, כי גלית דיסטל ציצה אתמול לזה שאני אמרתי שהמחאות היו גם למול הבית של בנט, ואז היא אמרה אנחנו היינו בכלל 14 רחובות לא נתנו להתקרב לבנט, תק פרסה כמובן שקרה, כי העליתי 700 סרטונים של מה שאתם עושים על הגדר, ואומרת אורלי לב אנחנו צמודים לבית, לא שלושה רחובות צמודים לבית, אז קצת מכיוון שאתה כל הזמן שואל אותי למה אנחנו מבקרים את נתניהו, אני אזכיר לך וזה קצר מאוד מה עשיתם לבנט על כלום, האיש לא עשה כלום, רק דברים טובים. היידה, היידה, היידה.
אנחנו נמצאים 50 מטר מהבית של הנוכל. רוצים לפרוץ את הגדרות, לעבור את המחסומים של... המשטרה לעבור אליו הביתה, להוציא אותו, לעקוד אותו.
כולנו יודעים איך צ'אושסקו, הבנו, כולנו יודעים איך צ'אושסקו גמר. ודבר אחרון לגבי מה שאתה אומר על העסקה. נתניהו מטרפד את העסקה, מסכל את העסקה, מעכב את העסקה, חוסם את העסקה ובולם את העסקה כל הזמן. ניצן אלון ידע שכל מה שהוא אומר בשיחה עם משפחות שקולות יצא, ומכיוון שכבר רבים נפלו שם, אני שמח שהוא לא נפל. על שאלתך, אם תדרך אותנו, אני כמובן לא אענה, אבל אני אגיד לך בעדינות, כל מי שאינו נתניהו, או אחד מאנשיו, או אתה, מתדרך, לא יודע אם מתדרך, אבל אוחז באותה דעה. עכשיו, אם אתם באמת רוצים להבין איך, אני ממליץ על שרשור, גם בטוויטר, ונדמה לי שגם בפייסבוק של חן אביגדורי, שמשפחתו בזמנו נחטפה וחזרה, עם נדמה לי 23 המקרים בפעולות תכלס שנתניהו עשה מאז תחילת המשבר הזה, כדי שהעסק הזה יתעכב. למה הוא מעכב את זה? כי הוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ'. אני לא מאלה שאומרים להמתה, או שהוא לא רוצה את החטופים. הוא מאוד רוצה את החטופים, ורק דבר אחד הוא רוצה יותר מהחטופים, וזה שהממשלה לא תתפרק. ולכן ככה זה נראה.
כן, אבל... אני לא
אתה יודע, אתה שמתי לב, כל פעם שאני מסיים לדבר, אתה אומר, דבר ראשון, כן, אבל. סתם, טריוויה.
באמת?
כן.
מעניין מה שאתה אומר פה.
נכון, תבדוק את זה.
אבל מה אתה אומר על הטבלה שאמרתם לנו שהוא מסכל עסקה ושהוא מוותר על החטופים במשך 4 ימים או שבועות או חודשים, ועכשיו מתברר שניצן אלון אומר ההפך, לא הבנתי איך אתה מסדר את האירוע הזה.
הסברתי את זה, אם לא הבנת אז אני מצטער. לא הצלחתי, נכשלתי להסביר את זה.
אמרתם משהו עכשיו שבועות, אמרתם שהוא מסכל עסקה, ניצן אלון אומר אין עסקה. אני אתמול התווכחת איתי שיש עסקה, אמרתי לך אין עסקה, אמרת לי יש עסקה. ניצן אלון אומר היום, אין עסקה.
אתה מבלבל.
לא, אני לא מבלבל בכלל.
אתה כן.
לא מבלבל בכלל. אתה אמרת אתמול, התווכחת איתי שיש עסקה. אני אמרתי, אפשר להשמיע את ההקלטה הזאת.
לא, לא התווכחת לך שיש עסקה, תשמיע.
כן התווכחת.
לא התווכחת.
התווכחת, אמרתי לך אין עסקה.
עסקה תהיה רק שיחתמו עליה, אין עסקה.
אבל כל האירוע היה שהכותרות היו שהוא מסכל עסקה, ואני אומר לכם שוב ושוב, אין עסקה. איך הוא מסכל את העסקה כשאין עסקה?
בוא אני אסביר לך שנייה איך אני רואה.
לא, עזוב, אתה דיברת מספיק. תני לי פרסומת אחת, בבקשה.
דווקא בקיץ הזה לא מפסיקים לשיר. קקל מזמינה אתכם לאירועי כוכבים ביער. הכניסה במחיר סמלי והרשמה מראש באתר קקל או ביישומון קקל פלוס.
תראה, רציתי לשאול אותך שאלה אחרת.
מה זה שאלות אישיות פה עם יעקב אגמון?
אם לא הייתה סרבנות ולא הייתה פגיעה בצבא ולא הייתה בקשירות, ממה צהל יזהיר? למה באו לדבר עם ראש הממשלה והשרים בכנסת? כאילו, אם הכל היה טוב... והיום אתם אומרים בכלל, ראש מפקד חיל אוויר, הרמטכ"ל, כולכם וזה, שלא הייתה פגיעה בקשירות, לא היה זה. תענה, בבקשה, תענה. לא, אז ממה הזהירו? ממה התריעו? אם הכל היה טוב?
אז עכשיו אני יכול לענות?
כן.
אתה ממש מגוחך, אתה יודע? קודם כל, גם אני הזהרתי, כולנו...
כן, אבל אם הכל היה טוב ולא הייתה סרבנות ולא הייתה פגיעה בקשירות, אז ממה הזהירו?
קודם כל, נדמה לי שהשמעתי לך, ואם אתה רוצה...
במשפט, לא נאום, משפט. בוא, אני נותן לך פה משפט.
פרגן לך במשפט. את נתניהו עומד ליד גלנט לפני שנה, זאת אומרת חודש לפני הטבח, ואומר שאין שום פגיעה בקשירות.
בן, תענה לי, לפני ששולחים לך הודעות.
אבל זאת, אני אפילו לא מול ההודעות, אני מול איזה קובץ וורד. זה פשוט, ואתה אומר, באמת, לי שולחים הודעות, אוקיי. וזה מה שנתניהו אמר. שתיים, ההפיכה המשטרית פרקה לא רק את החברה, פגעה גם בצבא. כולנו ידענו את זה. כולנו, וכולל נתניהו. עכשיו, דבר שהתחלתי להגיד אתמול, ומשכת אותי לכוונוכים, ולא הגעתי אליו, אז אני אגיד אותו עכשיו. בואו לרגע, למרות שלא הייתה סרבנות, ולמרות שבסוף...
ממה הזהירו, בן? ממה הזהירו אם לא הייתה סרבנות?
מפגיעה בהרתעה הישראלית.
אבל לא הייתה פגיעה.
אבל אתם כן אומרים, לא הייתה פגיעה, כן הייתה לא פגיעה. הייתה סרבנות, הכל ינון, היה טוב, אז ממה הזהירו? ממה הלכו לכנסת ודיברו ולא רצו להיפגש, אם הכל היה טוב? תסבירו לי, אני כל הזמן, אתם כל הזמן, המשחקי לוגיקה שלכם, זה כמו כאילו בן אדם שרוטף על עצמו, אחרי עצמו בתוך מבוך. לא הבנתי את האירוע, לא מבין את האירוע, מה קורה פה? הכל הפוך, כל היום הבאים, תשעה חודשים אמרתם, הצבא מתפרק, הקשירות נפגעת, אתה, אני אשמיע לך את הדברים שאתה אמרת, פה אמרת את הדברים. אין צבא, אני לא אשלח את הילדים שלי, אין זרים, דני קושמר או אין חיל אוויר, הכל קשירות וכל הדבר הזה. עכשיו, אחרי זה, כשקרה אסון, אתם אומרים, מה פתאום? לא הייתה סרבנות. אבל לפני זה אמרתם, סרבנות, לא נתקוף באיראן, לא זה, זה. עכשיו, לא הייתה סרבנות, לא הייתה פגיעה בקשירות, לא זה. אז רגע, אז עכשיו, אוקיי, כן. אז ממה הזהרתם לפני זה? אז לפני זה אמרתם, ראש הממשלה לא הסכים לקבל אותם לפני ההצבעה. אז מה רציתי? יואו! אתם, כי אי אפשר, זה מחזה, זה לא יאמן מה שקורה פה. זה לא יאמן מה שקורה פה. אני כבר לא יודע איך להתמודד עם הדבר הזה, ואני בן אדם יחסית נורמלי, עם טיפה שכל ישר. שומעים את כל הדברים שאני אומר כל השנים האחרונות, פתאום מתברר מי מדבר לעניין ומי מקשקש ומחרטט. אני אומר פה דברים לעניין, אני אומר פה דברים, פשוט, פשוט. לא לכפות על אף אחד, לא לעשות שום דבר, רצו לעשות רפורמה משפטית, אז יצרתם תבלה, שקר, כאילו רוצים לעשות פה הפיכה משטרית, וכולכם קראתם, כל התבלות שלכם, קראו לזה הפיכה משטרית, הפיכה משטרית, בלי בושה, כל המגישים והכתבים קראו לזה הפיכה משטרית, ככה קראתם לזה, זו הנדסת תודעה, זו הנדסת תודעה, ושיגעתם את האנשים ואמרתם להם, כביכול שהדמוקרטיה בסכנה, שקר, שקר, שקר. ומסבירים לכם, זה קיים בכל העולם, וניו זילנד, וארצות הברית, ובאירופה, נותנים לכם דוגמאות, ואתם משקרים, לא, אבל אין שני בתי קונגרס, ואין חוקה, ומחרתם במגילת העצמאות, ובואו נעשה חוק מגילת העצמאות. לא משנה שמגילת העצמאות בכלל לא מופיע, שהמדינה הזאת היא מדינה דמוקרטית, ומופיע רק שהיא מדינה יהודית, ולא משנה שבמגילת העצמאות כתוב כאילו על כל מיני דברים של החלטת האום, על הגבולות, יש דברים, לא משנה, כל מיני בעיות, עדיין כאילו מחרטטים ושטויות, ובואו נעשה את מגילת העצמאות, חוק מגילת העצמאות, ולאן הגענו, לאיזה מחוזות, איזה שטויות ואיזה אבלים, ואני אומר לעצמי, אלוקים שישמור, למה נגזר עליי כל היום להתעסק באמת ברעל הזה, זה רע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו? מה הוא רוצה להגיד לנו? מה הנקודה פה? אוי, אתה יודע מה? זה באמת, באמת, קלאסי, קלאסי, החומש, כן, של אתמול, שפתחנו בפרשת דברים, כן? התחלנו לקרוא את ספר דברים, פרשת דברים, ואז היה שם אתמול, ששלחו לי, זה פורסם אתמול, אבל זה, אני אקריא לך את זה היום, זה עדיין דבר שמתאים בדיוק, בדיוק למה שרשי מפרש, כתוב בפסוק של יום שני, כי כל יום קוראים ראשון, שני, שאתה יודע, הפרשה מחולקת לשבעה חלקים, ובמהלך השבוע, כל יום אתה קורא כאילו חלק עם הפירושים. כתוב שמשה אומר, איכה אסד לבדי תרחכם ומסכם וריבכם. ומה כותב על זה רעשי? מה זה מסכם? מלמד שהיו אפיקורסים. הקדים משה לצאת, אמרו, מה ראה בן אמרם לצאת? שם האינו שפוי בתוך ביתו. בן אמרם זה משה, לאבא שלו קראו אמרם. איחר לצאת, אמרו, מה ראה בן אמרם שלא לצאת? מה אתם סבורים? יושב ויועץ אליכם עצות, הוא מחשב אליכם מחשבות. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, זה מה שאני אומר לך כל הזמן. הכל כתוב, אנחנו באירוע תנכי. זה האירוע, זה אותו דבר, לא השתנה שום דבר. לא משנה מה, לא משנה מה קורה. כל האירוע של הרפורמה המשפטית כולו בשקר יסודו. בשקר יסודו. הרסתם מדינה. הובלתם,
אתה קצת חוזר על עצמך.
הובלתם לחורבן.
אני רק אומר.
לא, אתה לא חוזר על עצמך. לא, אתה לא חוזר על עצמך.
תמשיך לחזור על עצמך.
הובלתם לחורבן, הובלתם לאסון, לאסון, לקטסטרופה, נערות של דם, אני לא אומר שרק אתם אחראים, חלילה, קודם כל חמאס אחראי, זה ברור שהם היו עושים את זה ורצו לעשות את זה בכל מקרה, בין אם הייתה רפורמה, בין אם הייתה מחאה, בין אם לא הייתה מחאה, בין אם זה ראש הממשלה הזה, זה ראש ממשלה, אין ספק, האויבים שלנו רוצים לחלוטנו, בלי קשר רוצים להשמיד את כולנו, עם תפילות בכיכר, בלי תפילות בכיכר, להשמיד את כולנו. זה ודאי, זה ברור, כן? אבל, קחו אחריות. זה ברור שהאויב הבין שיש פה חולשה. זה ברור שהאויב הבין שהצבא נפגע. זה ברור שהאויב הבין שיש פה משהו שאנשים מסרבים לבוא לחיל אוויר ולטייסים ולטייסות, וחשב שזה נקודת חולשה שהוא יכול לתקוף בה, נקודת תורפה. אז קחו אחריות.
קחו אחריות. תודה.
זה ענק. אתם צריכים לקחת אחריות, אבל האחראי לא. אז ככה, בוא נתחיל מההתחלה.
אתה גדול.
לא, מי אחראי על זה? תגיד, מי אחראי? מי אחראי על מה שקורה במדינה?
יש את הבובה הזאת שתמיד קמה, אתה מפיל אותה, היא קמה, אתה תמיד קם על ביבי. בום, ביבי.
נכון, מהסיבה הפשוטה, שאני לא אשמיע לך עכשיו אותו עצמו מסביר, שבמדינת ישראל רק ראש הממשלה אחראי, הוא מסביר, לא אני. בענייני ביטחון, אפילו שר הביטחון לא רלוונטי, הוא מסביר, לא אני. אבל אנחנו תקום, כן? אתה חושב שעם החן ועם הצחוקים ועם אנחנו תקום, אתה יכול להוות את המציאות, אבל אתה לא. אז בוא אני אסביר לך. לאורך כל קמפיין הבחירות, אגב, בדקו את זה, בקמפיין הליכוד לא היה זכר למזימה האפלה של חיסול הדמוקרטיה, שצצה בום מיד אחרי זה בשישה בינואר. לא היה זכר. היחיד, למען ההגינות והדיוק, שפעמיים או שלוש אמר, אנחנו נאפון, נכנס בעליון ונחליף את השופטים, היה דודי אמסלם, ובכל הפעמים הללו הליכוד פרסם עברה שהוא מדבר רק על דעת עצמו. זאת ועוד, נתניהו עצמו, וישמעתי לך את זה עשרות פעמים, במהלך כל הקריירה שלו, נאם ואמר, און קאמרה, עשרות פעמים, שאין דמוקרטיה בעולם, שאין בה מערכת משפט עצמאית, שהוא יגן על מערכת המשפט בגופו, שהביאו לו אלף פעמים הצעות לפגוע בעליון, לפגוע בעצמאות, לפגוע בעצמאות של מערכת המשפט, והוא בלם אותם, סיכל אותם. ישב, אמר את זה לחיורית לוי נסיאל, למיליון אנשים, לבטקסי החלפת העליון, זה היה הפורטה שלו. פתאום הוא התהפך. למה? כי יש לו משפט, והוא רוצה לשלוט על מינוי שופטי העליון, כדי שיזכו אותו בעירור אם חלילה הוא יורשע במחוזי. זו האמת. עכשיו, כשינון מגל אומר לכם שזה שקר שרצו לחסל את הדמוקרטיה, הוא משקר שקר גס, בדם קר ובצורה מתואבת. היה לזה פה דיון 100 שנה, אין מומחה משפטי בעולם שלא הסביר, שמה שניסו לעשות פה זה להרוס את הדמוקרטיה. וזה כן, כי בארצות הברית יכולים לבחור שופטים, כי יש חוקה ולנו אין, ויש שני בתי קונגרס שמאזנים אחד את השני, הנשיא אף פעם לא שולט בשניהם, ולנו אין, ועוד מיליון וחאת אמנות, ולא, אני לא עלה אתכם. עכשיו הוא מתייחס לזה כאילו זה לא היה. עכשיו הוא מגלה לנו שנחלשנו. בעיקר אנחנו במחאה הזהרנו שאנחנו נחלשים, כי יש פה מיליוני אנשים, שאגב עוד לא הלכו לאף מקום, שלא יסכימו לחיות בדיקטטורה. והמשפט שנאמר הכי הרבה פעמים במחאה, זה שאם ההפיכה המשטרית תעבור ותהיה פה דיקטטורה, תהיה פה גם סרבנות. ואני אומר את זה שוב, מה שהיה עד שזה נגמר, תודה לאל, ועכשיו יריב לוין, המופרע, המתואב, מלאך החבלה, האיש האחראי לרוב מה שקרה פה, רוצה לחזור לזה, מה שהיה עד אז, זה איומים אולי בהשעיית התנדבות, אבל הרושם של שכננו, על פי כוח, אמן הוציא ארבעה מכתבים, הרושם של שכננו, כשכננו, אויבינו, היה שאנחנו נחלשים, ולכן זה היה מסוכן. עכשיו, בואו נגיד שכל מה שאמרתי עד עכשיו שקר, שהייתה סרבנות, ונתניהו בסך הכל ביקש לחזק את הדמוקרטיה וכו'. ועדיין, ועכשיו תתרכז, אתה יודע מה, אל תתרכז, תתרכזו אתם.
תקשיב, בואו נתחיל מלהקשיב.
לא צריך. ועדיין, עכשיו תתרכזו, אם אתה ראש ממשלה בישראל, שכפי שאתה עצמך אומר, אתה אחראי פה על הכל. אולמרט, למה לא בדקת את כשירות הצבא? הוא כאומר לו חלב לבנון שנייה. באים אליך ראשי אמן, רמטכ"ל, ראשי אבא שלי, ואומרים לך, תקשיב, יכול להיות פה מלחמה אזורית, הם חושבים שנחלשנו, מה אתה אמור לעשות? להגיד ליריב לוין, כן, תמשיך, עילת הסבירות לא באה לי טוב בעיניים, או להגיד סטופ?
אז להיכנע למרד.
לא, אתה מפריע לי. אני באמצע האלמנט שלי, עכשיו תשתוק. זה בערך עוד חצי דקה. אם אתה ראש ממשלה אחראי, נורמלי, במקום לשים את המשקפיים הוורודים שלך שם ברמות או בגנות או בנקרות ולהגיד שהכל טוב, אתה אומר סטופ, יש פה אירוע, הקשקוש הזה לא שווה את ההחלשה שלנו. יש פה מיליוני אנשים שמרגישים שלוקחים להם את המדינה. בואו נעצור, נחשב מסלול מחדש. כל העולם ואחותו, מהנשיא דרומה, הציעו להם את זה.
ואתם לא הפסקתם. זה קרה. אתה אמרת,
אתה משקר.
אני מצטט אותך,
שאתה אמרת,
ניצחנו.
הציע לו את זה.
והוא, אתה אמרת, אני אשמיע לך,
שניצחנו
וביטלנו את הרפורמה.
לא זכור לי.
אתה אמרת.
לא זכור לי.
אתה בן כספית.
לא זכור לי שאתה אמור לדבר עכשיו, ונכון.
אתה בן כספית אמרת.
אינון, אבל צדקתי. המחאה הצליחה לבלום.
לא!
אבל עילת הסבירות, אני מזכיר לך...
אתה אמרת לפני זה, אתה אמרת תוך כדי.
תקשיב, אתה יכול גם להגיד שהשמש זורחת במערב. הרי בסוף, עילת הסבירות עברה. מה שביטל אותה הרבה אחרי זה בגץ. ובסוף, הוא לא הסכים אפילו לפגוש את הרמטכ"ל. כי הוא איש מתועב.
כמה אתם שקרנים. כמה אתם שקרנים.
טוב, לא השמעתי לך אינסרט אחרון, קראתי לו הבוגי והיפוכו, שימי לב, בבקשה, תודה.
כן. שלא יהיה כאן שחרור מחבלים, ולא יהיה כאן מסוק שיקח אותם ללבנון.
בצד המדיני אצלנו, כן, אז היה מובן מאליו. מאז התקלקלנו.
ומה זה אומר התקלקלנו?
הם ויתרו בסופו של דבר על אופציית פיגועי המיקוח, כי מדינת ישראל לא נכנעה. ברגע שהתחלנו להיכנע, העסקאות למיניהן, ג'יבריל וכו', אז זה הפך להיות אטרקטיבי לחטוף, כמו שלצערי, זה נמשך עד עסקת שליט שהתנגעתי לה. הממשלה הזו מוכנה להקריב את החטופים על מזבח כהונתה והמשך שלטונה.
אתה מבין איך אתם נשמעים?
גם
אתה אותו דבר, התנגדת לעסקת שליט. אתה כל הזמן אומר, התנגדתי לעסקת שליט. כולה, אגב, אין היום בן אדם, אין היום אף בן אדם שתמך בעסקת שליט. אין. כל ראשי מערכת הביטחון, כל אנשי התקשורת, כל הסלבריטיז שישבו בכלובים, ששמו אותם בצינוק ובכלובים, כן, ישבו וזה, כל האלה שהיו בצעדות, כל האלה בעצומות, אף אחד מאלה לא תמך בעסקת שליט. אבל היום, בגלל שיש את האירוע עם החטופים והחטופות, ונתניהו עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, אז אתם אומרים שהוא מפקיר אותם, וצריך לוותר על פילדלפי, וצריך לוותר על ציר נצרים, וצריך לוותר על הנוכחות ברצועת עזה, וצריך לא להטיל וטו על פושעים, וצריך להיכנע לכל דרישות חמאס, כן? שיאפשרו לו להתארגן ולהתחמש, ולהרוג חלילה עוד יהודים וחיילים וכדומה, כן? למה? כדי לתקוע את בנימין נתניהו. ככה אתם נשמעים, ככה אתם נראים. תודה רבה, בוקר טוב, השעה 10:41, ויעקב המדרור שהיה אמור לדבר פה, פתאום לא עונה לטלפון. יאקי, אוקיי, אוקיי.
אתה ככה זה בימין, אי אפשר לסמוך עליהם. תשמע, אמרת הרגע משפט שדווקא היה מבחינתי מאוד אטרקטיבי. אמרת, היום התברר שאף אחד לא היה לא תומך בעסקת שליט. אני נוטה להסכים איתך, למעט אחד, היחיד שתמך בעסקת שליט, זה נתניהו. והוא גם חתם עליה. ואני מזכיר לאנשים שלמרות שאינון אפילו...
זה מה שאני אומר, זה בדיוק אתה מצדיק את מה שאני אומר.
דיברת,
חוץ מנתניהו, אף אחד לא תמך בעסקה.
אני פשוט שתקתי כמו בודה
כשדיברת.
אז למה? והיה, תוכנית אחת...
לא, חשבתי שעכשיו זה היה סיום, אנחנו מדברים
בפינפונג כזה. לא, אבל אני... לא, אבל תשמע, אתה ראית שאני כל הנאום שלך שתקתי.
נאום.
דווקא כן, חוצב להבות. דווקא, אתה יודע, היום זה הסתדר לא רע. היו חלקים של פינפונג, ועכשיו דיברת בשקט, ואני רוצה להסביר לך את ההבדל בין עסקת שליט, שאני לא אומר שהתנגדתי אליה, כמו שאני לא אומר שדרשתי להיכנס לעזה ולפרק את חמאס, זה פשוט דברים שקרו, ואני משמיע לך אותם מזמן אמת כל יום. אז מה ההבדל, ולמה לעסקת שליט התנגדתי, ונתניהו חתם עליה ושחרר את סינואר, ואת אלי קאדי, ועוד 1,026 רוצחים, מסיבה פשוטה. חמאס היום, כמו שאמרת אתמול, אגב, עשיתי לך על זה סרטון, הינון ויפוחו בטיק טוק, הם גמורים, אמרת את זה אתמול. חמאס עכשיו נמצא על הרצפה מרוסק, לא השמדנו אותו, הוא יכול להתאושש, זה ייקח לו הרבה זמן, אבל הוא חטף מכה מסיבית מאוד, וצהל עשה פה עבודה טובה. ולכן הסכנה שאם עכשיו נשחרר חטופים או כאלה, או נעצור לחודשיים, היא לא איומה והיא לא מיידית.
להתמודד. בשתי מילים נדע להתמודד.
היא לא איומה והיא לא מיידית, ואני רוצה להאמין ומתפלל שלא יקום פה ב-20 שנה הקרובות ראש ממשלה שיסכים להתעצמות חמאס, אלא שכל הזמן נמשיך. זה אחד. שתיים, ההבדל השני הוא שבשליט מדובר היה בחייל אחד. שהתפקיד שלו היה להגן על המדינה גם בחייו. ואני חשבתי שכדי להפסיק את תעשיית החטיפות של חמאס, צריך מתישהו להגיד סטופ.
בן, אתה מדבר כפול ממני.
ועכשיו מדובר
משולש.
ב-240,
אוקיי.
שהפך ל-115, שחלקם אוקיי. הגדול הם אזרחים, שנחטפו ממיטותיהם.
יש עוד שלוש נקודות שאני רוצה להגיד לך.
אבל אין לו הרבה זמן. אוקיי,
לא, הן קצרות, זה בכותרות.
אוקיי, אמרנו את הראשונה.
זה בכותרות.
תמשיך, סבבה.
אחת, שימו לב להיגיון, בחירות, לפטר שר ביטחון עכשיו זה יפגע בביטחון המדינה, אבל בחירות עכשיו. כן?
אבל אמרתי את זה הפוך מתחילת
אוקיי,
התוכנית, למה
תודה.
אתה מחכה?
שתיים.
אשכרה עכשיו,
שתיים.
אתה גנב.
שתיים, מצאתי.
אני בתחילת התוכנית אמרתי, איך יכול להיות שאסור לדבר על בחיר? לא, אבל אתה...
שתיים.
אבל כמה אתה מגוחך?
שתיים, אני במקום נתניהו, איך שמשגרים לפה טילים מאיראן, מפטר את גלנט, ועכשיו אני רוצה לראות אתכם יוצאים לרחובות.
אבל יש מלחמה,
אוקיי.
איך אתה מדבר במלחמה?
לא, איך שיוצאים הטילים, בום, מפטר את גלנט, עכשיו תצאו לאיילון. עכשיו תצאו לאיילון.
שוב הסגרת את עצמך.
נו.
אתה מפחד.
כן. ודבר שלישי, אני רק רוצה להגיד לכם שכבר לפני חצי שנה, ישראל זיו, אני צייצתי את זה, כותרת, המלחמה נגמרה, הוא אמר, לפני חודשיים. לפני חצי שנה הוא אמר, המלחמה נגמרה לפני חודשיים, זה ישראל זיו. תודה, תגיד שלום עכשיו לשירה נבט.
שלום.
שלום, קרובת משפחה של ג'ורדן מורז'ן.
מורז'ן.
מורז'ן, נכון. שהותקף בתל אביב. ספרי לנו מה קרה.
בעצם ג'ורדן הוא תייר מצרפת, סטודנט שהגיע לעבוד פה חצי שנה, והוא בחור טוב, הוא לא שתה ולא משן, הוא ספורטאי, והוא יצא ממועדון בחמישי האחרון בלילה עם חברים. בדרך הביתה האריתריים נפלו עליהם. ברוטשילד, ובאו לשבור לחבר שלו בקבוק זכוכית של אלכוהול על הראש. אז כמובן שהוא התערב והם שרקו, הגיעו למקום בין 20 ל-30 אריתראים. הם חסמו לו את המעבר קדימה, ואחד מהם בא מאחורה ודקר אותו בגב. הפגיעה היא בחוט השדרה, והוא כרגע נמצא במצב... משותק, שהוא מצב בלתי הפיך בכל גופו התחתון. כל הרגליים שלו הוא לא יכול לזוז. אז אנחנו פנינו אליכם כדי באמת להשיג תרומות. כל מי שיכול לעזור למשפחה.
מתי זה היה? מתי זה היה האירוע?
ביום חמישי האחרון בלילה, בין חמישי לשישי.
והוא קיבל סכין בגב בקטטה עם אריתראים, ועכשיו הוא משותק כל גוף תחתון?
נכון, נכון. בשום אתר חדשות לא דיווחו את הדיווח הזה, וכל האתרים דיווחו על פצוע בינוני, בזמן שהוא יושב משותק בבית חולים.
תגידי, יש עצורים? אנחנו יודעים בוודאות שזה אריתראים והם נעצרו?
כן, כן. כרגע יש שתיים במעצר, שזה אלה שרצו לשבור לחבר שלו בקבוק זכוכית על הראש.
וזה קורה ברוטשילד? זה קורה ברוטשילד בתל אביב?
כן, כן.
אני שומע מהילדים שלי שרוטשילד שם נהיה אירוע עם סממנים לא סימפטיים שם מכל מיני זה.
מה הילדים שלך מחפשים ברוטשילד?
הילדים שלי תל אביבים.
הם לא חינוך אמוני?
הילדים שלי תל אביבים, מסתובבים, והנבואה, הראל סגל לפני שנים אמר לי, הראל סגל לפני שנים אמר לי, אתה תראה שהאריתראים יעשו מהומות ברוטשילד, הנה זה קורה.
אני אומר, חייבים שר לביטחון פנים חזק שינקה את הדבר הזה.
מה עם ביבי?
לא, לא, אני עכשיו בביטחון פנים.
מה, איך אפשר לעזור, שירה?
אנחנו צריכים כרגע תרומות, כי הם צריכים להישאר פה לחודשים של טיפול, של טיפול פיזיותרפי, וכל...
וואי, איזה אסון מטורף.
אנחנו צריכים עזרה כספית, וכל מי שיכול לתרום, אנחנו יכולים או בביט או בפייבוקס, למספר שלי, 050-489-5789.
050-489-5789. אנחנו גם נפרסם את המספר באתר שיהיה לאנשים, ואפשר להעביר בביט ובפייבוקס?
נכון, גם בביט וגם בפייבוקס.
מה, כאילו שהמשפחה תהיה איתו פה, המשפחה מצרפת?
כן, ההורים שלו הם עכשיו הגיעו, הם הולכים להישאר, הוא כרגע התחיל עוד לפני תהליך של עלייה, והוא מעוניין לסיים אותו, אז אנחנו כרגע ממשיכים את התהליך הזה.
וואו, איזה אסון מטורף.
אבל אנחנו כרגע צריכים פשוט תרומות כספיות, זה גם להמשך של החיים שלו, צריך להתאים לו חיים חדשים לגמרי. כי הוא כרגע בן אדם משותק, וזה לא אותם חיים.
הוא דוד שלך?
הוא דוד של אמא שלי.
בן כמה הוא?
הוא בן 25.
מאיפה אמרנו שהוא הגיע?
מצרפת.
הוא בעצם בא רוצה לעשות עלייה.
כן.
נכון, הוא התחיל כבר את
הרצון הזה, הרצון הזה השתנה בעקבות החוויה?
לא, ממה שאני הבנתי, הוא כן מעוניין להמשיך את התהליך.
הוא מדבר עברית?
לא, לא, כאילו פה ושם, מילה פה, מילה שם.
וואו, טוב, מה אני אגיד, איזה אסון.
כן.
טוב, נאחל לכם בהצלחה, מה אני אגיד לך?
תודה רבה.
שיר הנבט, קרובת משפחה של ג'ורדן מורג'ן אמרת?
מורג'ן.
שנהיה משותק בחלק גוף תחתון בעקבות דקירה, בהתקפה של אריתראים עליהם שם ברחוב, וואי, אני אגיד לכם לאן הגענו.
איפה הוא עכשיו?
הוא נמצא
באיכילוב
כרגע, יש לי בקשה אחרונה, אם אפשר באמת.
בקשה אחרונה לא נשמע טוב.
כמה שיותר תפילות. שבאמת להתפלל שזה יעבור לו.
מה השם אימו?
ג'ורדן משה בן סבין חנה.
טוב, אוקיי.
אני אתמקד לקוות שהרופאים יצליחו לשפר את מצבו, ואינו נתפלל. ככה אנחנו מחלקים את העבודה בינינו.
ואתה יכול גם לתרום כסף.
לזה אני עושה הרבה דווקא.
אוקיי, שירה, תודה.
תודה רבה לכם.
להתראות. פרסומות. אוקיי, נגיד שוב את הטלפון למי שרוצה מהסיפור העצוב מקודם, לתרום לג'ורדן שנפצע קשה ומשותק ברגליים מדקירת סכין, בקטטיים אריתראים ברוטשילד 050-489-5789, מחר אנחנו במשדר מיוחד בין 9-12, 103, מכנס הקיץ של רבני צוהר מאקספו תל אביב, עוד הודעות, אם מישהו מוצא את בן כספי, שיתקשר בבקשה לתחנת המשטרה הקרובה.
הנה, המוצא הישר, כן?
המוצא הישר.
יש פרס?
תן לי את אומר האדם, תן לי. זה השיר שנזכרתי בו מקודם.
קחי כדור, את לא נרגעת, אני חצי דפוק ואת קצת משוגעת. ככה בא לי טוב, ככה בא לי טוב, לרקוד הכי חזק עד שבסוף ניפול ביחד. קחי את כל הלילות שאת לא זוכרת, כמה פעמים סתם אמרת לי זה מצב חירום. את כל הלילות שאת מתרסקת, כמה פעמים לא הצלחנו אז כמעט לקום. קחי כדור, את לא נרגעת, אני חצי דפוק ואת קצת משוגעת. ככה בא לי טוב, ככה בא לי טוב, לרקוד הכי חזק עד שבסוף ניפול ביחד. כמה זה יפה לראות כמעט הכל עובר ככה מעלייך. איך את אוהבת לעוף, והמילים האין שכל הזמן הוגות, תסתכלי עליי, זה כבר שורף לי בגוף. קחי את כל הלילות שאת לא זוכרת, כמה פעמים סתם אמרת לי זה מצב חירום. את כל הלילות שאת מתרסקת, כמה פעמים לא הצלחנו אז כמעט לקום.
וכן, אז
כדור את לא נרגעת, אני חצי דפוק ואת קצת משוגעת.
האורחים והמפיקים היו שר פלסנר, יואב כהן וליאור שד משפיצר. האחראים על השידור באולפן היו סתיו קורנס וטל אשל ושקד מורג. האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, דוד זבולוני ואחיעד לוקו. לוק לוק
לוק
נעול נעול, העסק נעול, נצור ובצור. אם הבנתם את הקטע, כאילו, על מה אני מדבר. אם קלטת את הזון.
לא, אני מתכתב, אני מנהל את ענייניי.
כבר התחלת לנהל את ענייניך?
אני עושה את זה כל השעתיים.
הבנתי. יאללה, ביי.
אחרת אפשר לשרוד פה. 103 FM.
מיד ב-103 FM. אראל סגל ויריב אופנהיימר.